ברשות ההורים שלי. אני חייב להודות שהם הפתיעו אותי שהם באו, ואני מודה להם מאוד שהם באו. השנה, כפי שאתם בוודאי כולם מודעים, מדרשות שבת הגדול, ערב פסח חל ושבת, ואני מבקש לעסוק בנושא מזווית שונה ממה שעסקו בהם רוב דורשי הדרשות בשבת שעברה. אני לא אדבר לא על בעיית הפירורים בשבת, וגם לא על בעיית סעודה שלישית, איך יוצאים ידי חובה. מסיבה פשוטה, אתם כבר קיבלתם הנחיות. מה שאני אנסה לעשות זה דבר שונה לגמרי. זה לחזור לדיון הראשוני היסודי של התנאים, והיה דיון מאוד ערני בבית המדרש לתנאים סביב שאלת ערב פסח שחל בשבת, ודרך זה לנסות לעמוד יותר על היסוד, על יסוד רחב יותר, והוא היסוד של ערב פסח בכלל. כן, ואני רק הערה מתודית קצרה, מבחינה יסודית מקרים משונים או יוצאי דופן הם מאפשרים לנו הרבה פעמים לחתור להבנה יסודית יותר של מושג רווח שלרוב קשה לעמוד על מהותו, על האפיון היסודי שלו, ודווקא כשהוא נהדר או שהוא בא לידי ביטוי בצורה קצת יוצאת דופן, אז מתגלים דברים מאוד מהותיים, והמקרה יוצא דופן מלמד בעצם על הכלל. או אני אסביר את זה בהקשר שלנו, השנה ערב פסח הוא חל ביום שהוא לא ניתן לקיים אותו באופן הרגיל. ודרך הדיון, השאלות סביב מה לעשות במקרה שכזה, בעצם שאלות יסוד לגבי ערב פסח בכלל מתעוררות. וכפי שאתם תראו, המתודה שאני אשתמש בה, יש בה הרבה יסודות שלמדתי מבית מדרשו של סבי אגריד, שאני מקדיש את השיעור הזה לזכרו. כפי שציינתי לפני הלומדים הקבועים, לרוב אנחנו מקיימים את השיעור לזכרו בכל המועד, הוא נפטר בי"ח בניסן, אבל נראה לי משונה להעביר שיעור על ערב פסח של חל ושבת בכל המועד. וכן השנה נעשה בדיוק מה שעושים בערב פסח של חל ושבת, נקדים אותו קצת. ועם זאת אני אשתמש גם ביסודות קצת שונים. מסופר, יצא לאחרונה לאור ספר עם זיכרונות מהגריד. גם אני תרמתי מאמר לכרך הזה, ויותר מכותב אחד ציין שם שבשנות ה-50, כשערב פסח חל ושבת, הסבי הגריד העביר שיעור רחב היקף בנושא. הוא היה כל כך מרוצה מהחידושים שהוא חידש באותו שיעור, שהוא חזר לדירה שלו בניו יורק, שמה, ב-YU, והוא אמר, מגיע לי לחיים. על זה שחידשתי חידושים כך יפים. אז אם נגיע פה לחיים, החליטו אתם. לפני כשבועיים עסקתי בנושא הזה בשיעור בירושלים, והיה שם יהודי שבסוף השיעור ניגש אליי ואמרתי, אני הייתי באותו שיעור. אז אני אפתח בעיון משותף במקורות היסוד, שדנים בשאלה כיצד מבארים חמץ בערב פסח, חג ושבת. אחרי שנעיין בכל מקור בפני עצמו ונפרש אותו ונבין מה כתוב בו ונראה קשת השיטות שמופיעות במשנה ובברייתות, אני אנסה להעמיד את הסדר הכרונולוגי של המקורות, כלומר מי החכמים הראשונים שדנו בנושא, ובעצם לנסות לתאר את התפתחות הדיון על מנת לחזור ולשאול מה נושא הדיון ומה השאלה היסודית שהם דנים בו. כן, נפתח במקור היסודי ביותר של משנה בפסחים, בפרק שלישי, פרק ג' משנה ו', מי שמחליף בב לפסחים זה בדף מ"ט. שם המשנה אומרת, 14 שחל להיות בשבת, מבארים את הכל מלפני השבת, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, בזמנן. רבי אלעזר בר צדוק אומר, תרומה מלפני השבת, וחולין בזמנן. יש לנו כאן מחלוקת משולשת בין התנאים, כיצד ראוי לנהוג בביאור חמץ בערב פסח ב-14 שחל להיות בשבת, שנפתח לפי סדר שהדברים מובאים במשנה. רבי מאיר אומר, מבארים את הכל. שמה זה הכל? למה הכוונה? כן, אז לכאורה הדברים מתבארים מכוח דבר רבי אלעזר ברבי צדוק בהמשך, שהבחין בין תרומה לבין חולין, כן? וכנגד זה רבי מאיר אומר, מבארים את הכל, דהיינו גם תרומה וגם חולין, מבארים אותה מלפני השבת. מתעוררת שאלה פשוטה ביחס לדברי רבי מאיר, והיא במידה ומבארים את הכל מלפני השבת, איזו שאלה מתעוררת? מה אוכלים בשבת? כן, והשאלה הזאת, יש ככל הנראה הבדל בין ברייתות שונות שמביאות את שיטת רבי מאיר, וראשונים שונים אימצו את שתי עמדות היסוד האלו. רש"י על אתר, זה נמצא בשורה 20, רש"י על אתר אומר, מבארים את הכל בין חולין בין תרומה, כמו שאתם פירשתם, חוץ מכדי אכילתו לשבת. אבל כל מה שעתיד לבאר, יבאר. כן, אז מבארים את הכל, הכוונה חוץ ממה? חוץ ממזון שתי סעודות, ממה שהוא עתיד לאכול בשבת. מבחינה לשונית, מה דעתכם על הביאור הזה? האם הכל הכוונה הכל חוץ מי? פחות נוח, רש"י היה מודע לזה, ולכן מה רש"י יוסיף? כל מה שעתיד לבאר. ובמילים אחרות, איך רש"י מבאר את הביטוי הכל? כל מה שאדם רוצה לבאר, הוא צריך לבאר אותו לפני השבת. זוהי שיטת רש"י, שהיסוד לדברים נמצאת בברייתא, שנמצאת בגמרא בפסחים בדף י' ג', יכולים לראות את זה בסוף העמוד, יש התחלה של הגמרא הזאת, ובעמוד הבא, בשורה 41, הגמרא מביאה ברייתא, שם הברייתא אומרת, 14 שחל להיות בשבת, מבארים את הכל מלפני השבת, ושורפים תרומות טמאות, תלויות וטהורות, ומשיירים מן הטהורות מזון, שתי סעודות, כדי לאכול עד 4 שעות, דברי רבי אלעזר בן יהודה, איש ברטוטה, שאמר משום רבי יהושע. כן, אז יסוד שיטת רש"י נמצאת בברייתא הזאת, שגם היא נוקטת את הלשון, מבארים את הכל מלפני השבת, ועם זאת מציינת שמשיירים מזון שתי סעודות. כנגד זה, ידועה מאוד שיטת בעל המור, זה נמצא משורה 79 ואילך, שם בעל המור מפרש שהכל זה פשוטו כמשמעו, הכל, ואם נשאל מה אוכלים בשבת, אומר בעל המור, תסתכלו בשורה בסוף העמוד, ואפשר לו לסעוד בשבת מן המצה. בשבת אוכלים מצה, אני רוצה להסביר למי שלא הבין, לא מצה עשירה ולא מצה מטוגנת ולא מצה שאפו אותה שלא לשמע, אלא מצה. כן? זו שיטת בעל המור. הוא יודע את מה שכולכם יודעים, והיא שאסור לאכול מצה בערב פסח. כן, ואף על גב דגרסינם בירושלמי, אוכל מצה בערב פסח כבועל ארוסתו בבית חמיב, מעיר על זה בעל המור, אני מילה משש שעות ולמעלה, אבל עד שש שעות מותר. לדעת בעל המור, אין איסור לאכול חמץ בבוקר של ערב פסח. לאכול מצה, סליחה, כן, תודה. אין איסור לאכול מצה בבוקר של ערב פסח, האיסור מתחיל בשש שעות ולמעלה, שזה זמן הקרבת הפסח, ולדעת בעל המאור, יש לאכול בערב פסח של חג השבת, לבאר את הכל מלפני השבת ולאכול מצה. כשיסוד לדברים נמצא בפירוש שרווח מאוד בעולם הגאונים, ובחלק גדול מהראשונים, בתוספתא בפסחים, בפרק ג', הלכה ט', שם התוספתא אומרת, 14 שחל להיות בשבת, מבארים את הכל מלפני השבת, ואופה לו מצה מערב שבת. כאן נחלקו ראשונים, ופירושו של בעל המאור, אומנם הוא לא מציין לתוספתא במפורש, אבל ככל הנראה כך הוא פירש אותה, ויש לנו גם עדויות ברורות שכך פירשו חכמים שלפניו, שלשמה יש לאפות מצה בערב שבת. על מנת שיוכל לאכול אותה בשבת. כנגד זה, נכון, הוא אומר פה בצדק ארי, שיש גם ראשונים שפרשו שאופה לו מצה מערב שבת, ואני ארחיב את זה בהמשך, מכוון לא כנגד האוכל של שבת, אלא כנגד מצת מצווה של ליל הסדר, כאשר בשנה רגילה מתי אופים אותה? הם היו אופים אותה בערב פסח אחרי חצות. כאן יש ראשונים, הרמב"ן ואחרים, שמסבירים שהברייתא תוספת החשישה שאדם לא יקפיד בזמנים, הרי תדמיינו לכם, מי שיופה מצה בליל הסדר, איזה לחץ יש לו מבחינת הזמנים, ולכן חששו שאנשים יקדימו לאפות עדיין לשבת, ולכן כדי להזהיר אנשים שלא לאפות בליל הסדר על מנת שלא חלילה יחללו שבת, לכן התוספתא אומרת, אופה לו מצה, מצת מצווה, מערב שבת. אם מי שרוצה לראות פריסה שלמה של פירושי הראשונים, יכול לראות בתוספת כפשוטה על אתר, יש שם כמה עמודים על, על ההלכה הזאת. אני רק כדי קצת יותר חיזוק לבעל המאור, אני אציין פה לתשובה שנתפסה בקובץ של תשובות גאונים, שערי תשובה סימן צדי ג', אבל ברור שהיא מאוחרת, היא מכירה כבר מנהגים של ראשוני ספרד. שם יש לנו דיון, אתם מזמנים להסתכל, זה משורה 105 ואילך. יש כאן דיון שלם סביב השאלה של מה עושים בערב פסח שחל בשבת וגם איך לפרש את התוספתא. אני ברשותכם אצטט רק את הסוף, זה דברים שבשם אריץ גיאת, שהיה אחד מגדולי ספרד במאה ה-11, הוא ראש לשיבת לוסנה לפני הריף. שם מובאה כדבר פשוט, זה המנהג ספרד בזמנו, ורב רבנו יצחק בן גיאת זה כתב באלניסה, שזה הכוונה לוסנה. נהגו לבאר את הכל מלפני השבת ולאפות מצה בערב שבת ולאוכלה שבת, רבי מאיר. ובעל המאור הוא לא בודד בפירוש הזה, יש לא מעט ראשונים, כך היה מסורת ספרד לפחות לפני הריף, שאת המצה הזאת בתוספת עורפים אותה על מנת לאכול אותה לשבת. יש לנו, אם כך, אני מסכם בדברי רבי מאיר, יש לנו, אם כך, מחלוקת ראשונים שאולי שורשה בפירוש. כבר בברייתות שונות, כמובן זה תולי איך לפרשים את הברייתה בתוספתא, אם אכן יש ברייתה כזאת, מה לאכול בשבת, האם לבאר את הכל מלפני השבת ולאכול בשבת מצה? משמעות הדבר, אני רוצה להסביר שבשבת אין בבית חמץ, ואני אחיב את זה בהמשך, משמעות הדבר שאסור שיהיה חמץ בבית כבר בשבת, עוד הרבה לפני זמן האיסור, נצטרך לעמוד בהמשך, על תורף הדבר, מאיפה יכול להיות איסור כזה. דווקא שיטת רש"י מבחינה למדנית היא הרבה יותר פשוטה, אולי מבחינה פרקטית היא יותר קשה לנו. כן, הדבר המוזר הזה שנעבור אותו ביום שישי, מי שגר בירושלים כבר עבר לדעתי את הדבר המוזר הזה בפורים, שהוא אכל סעודת פורים בלי להגיד על הניסים. אני, דבר הזה אני לא מצליח להבין, כך להגיד. איך אפשר לאכול סעודת פורים ובלי להגיד שום דבר, כן? אבל יהיה לדבר דומה, אנחנו נבאר חמץ ביום שישי, עוד בשולחן ערוך נפסק בעקבות דברים שמובאים בשם רש"י, שנבאר את זה ביום שישי בזמן הרגיל שמבארים בכל שנה, כלומר בתחילת שש, ואחרי זה נלך הביתה ומותר לאכול חמץ לארוחת צהריים, הרי נבין, אם משיירים מזון שתי סעודות, כלומר אין שום איסור חמץ. סך הכל, כל מה שאתה לא אמור לאכול תבאר, ומה שאתה רוצה לאכול תאכל, ועוד בלילה נאכל פיתות, כן? ובבוקר נאכל פיתות, ואחרי זה שעשינו טקס שלם של ביור חמץ, מספיק רק להגיד, נעשה טקס של ביור חמץ, לא נגיד לך, כל חמיר רבע חמיר. דבר נורא מוזר, כן? כלומר, אתה עושה שריפה של חמץ, והחמץ עדיין מותר. זו שיטת רש"י. מבחינה למדנית אבל, היא, למרות הקושי של ביור חמץ, היא מובנת מהפן של הלכות ערב פסח. כי מתי הוא ערב פסח? בשבת. כל עוד שלא הגיע סוף שעה רביעית, מותר לאכול חמץ. אז למה שאדם יבאר את כל החמץ לפני שבת? כנראה שממה רבי מאיר מוטרד, אם אני הולך כרגע בעקבות שיטת רש"י, כנראה שמה הוא חושב? שיש בעיה לבאר חמץ מתי? כנראה בשבת. ולכן לשבת תשייר הסעודות, את מה שאתה אמור לאכול. ניגע בזה קצת בהמשך. אבל ערב פסח הוא בי"ד, מותר לאכול חמץ בי"ד עד סוף 4 שעות. ולכן תשייר חמץ, למה לא? כן? עכשיו, חכמים אומרים לעומת זאת בזמנם, שמבחינה למדנית, ודאי שחכמים מובנים. מה זה זמנם לדעתכם? מתי זה זמנם? מתי?
4, 5, 6.
באיזה יום?
שבת.
בשבת. כן. כך מסתבר, אשמח מה אתה הצעת את זה? אז בוא נתחיל בשני דברים קצרים. ראשית, בדברי רבי אלעזר בר צדוק גם הופיע בזמנם. כן? והדרך הפשוטה לפרש את דברי רבי אלעזר ורבי צדוק עם תרומה מלפני השבת וחולים בזמנם, שזמנן הכוונה בשבת. כך גם עולה בבירור הברייתא שמופיע בבבלי, הברייתא אומרת, כן, פעם אחת שבת אבא ביבנה וחל 14 להיות בשבת, ובא זוני ממונה של רבן גמליאל ואמר, הגיע עת לבאר את החמץ, הולכתי אחר אבא וביארנו את החמץ, זה ברור שזה קורה בשבת, כן, בי"ד, כן? אז כך מסתבר, ועל רקע זה גם מסתבר, שגם בחכמים זמנם, הביטוי, זה אותו ביטוי כמו רבי אלעזר ברבי צדוק, שזמנם הכוונה בשבת. לחכמים ברור מה אדם אוכל בשבת, מה אוכל? ברור שאוכל חמץ בשבת, נכון? זה ברור. למה הוא לא צריך לעשות שום דבר לפני כן? גם ברור למה. למה כן? וכנראה שלחכמים אנחנו לא חוששים, לא דואגים שאדם יישאר תקוע. תקוע עם חמץ. הדברים האלה מתבהרים קצת יותר שאנחנו עוברים לרבי אלעזר בר צדוק, שהבחין בין תרומה לבין חולין. כן, מה יסוד ההבחנה בין תרומה שצריך לבאר אותה לפני השבת לבין חולין שהיא בזמנה? שתירשנו כאן שכוונה בשבת עצמה, מה ההבדל ביניהם? סליחה?
יש אוכלים מועטים.
מצוין. אז הדברים האלה מתבררים מפורש בתוספתא, והדברים גם מבוארים בהרחבה בסוגיה שהבאתי קודם מפרק ראשון בדף י' ג'. וזה ההבדל במספר האוכלים הפוטנציאלי של תרומה ושל חולין. בתוספתא, בהלכה י' א', מופיע רבי אלעזר בר צדוק אומר, תרומה מלפני השבת שאוכלים מועטים, וחולין בשבת שאוכליהן מרובים. כן? לא צריך להגיד לתושבי נופי אביב ש... אנחנו בקהילה שהכהנים שם קצת מועטים, נכון? Very שבח. יש לנו אולי איזה 4-5 כהנים, כמה? עכשיו יש בר מצוות לילדים שלהם, אז זה די טוב, אבל בדרך כלל ילד הולך לבית כנסת עם אבא שלו, זה לא עוזר, כי צריך לפזר אותם בכל המניינים. אבל זה מאוד ברור מהתוספת מה יסוד ההבדל, ותראו גם דבר נוסף. רבי עזר רבי צדוק כנראה לא חושב על כך שאת החולין אנחנו נבאר בשבת. למה כנראה הוא מעלה על דעתו? שפשוט מאוד יאכלו אותו. היות ואדם שיתקע עם אוכל יכול לפתוח שולחן, כמו שאומרים, יכול לצאת לרחוב, להזמין אנשים, יכול להזמין את כל מי שהוא חפץ בכך, אז אתה לא תיתקע עם זה. לעומת זאת תרומה, מגיע כניסת שבת, אדם רואה וחשב כמות התרומה שיש, רואה מה היא מנה לבני אדם, בודק את... כמות הכהנים שיש בקהילה, מחשב כמה יכול כל אחד לאכול, הוא כבר יכול לדעת ביום שישי האם יאכלו את כל התרומה, או שמה הוא יגיע זמן הביאור של החמץ בשבת, וכנראה מה היה ההנחה שלו? זו כנראה ההנחה, אחרת קשה להבין את הבעיה. שאסור שאני אשאר עם חמץ אחרי זמן האיסור בשבת, וכנראה שאין דרך בשבת מה לעשות. לבאר, כנראה שאין דרך לשבת גם לבאר את זה, ולכן אני מבאר אותו כבר ביום שישי. לעומת זאת החולין יאכלו אותו. זה נראה יסוד שיטת רבי אלעזר ברבי צדוק. כלומר, ההבדל בין תרומה וחולין הוא מספר האוכלים. נראה ממנו שיש בעיה לבאר חמץ בשבת, ככה נראה ממנו, ושבחולין אני לא אגיע לבעיה הזאת כי יאכלו את זה. בתרומה לעומת זאת אני מחשב את מספר האוכלים, ואני רואה האם אני אתקל בבעיה או לא, ובמידה אני כבר צופה ביום שישי שבשבת אני אתקע עם חולין, עם תרומה, סליחה, שהוא חמץ, הרי לדאוג לכך מראש ולבאר אותו לפני השבת. כי הדברים האלה מתבהרים הרבה יותר בהרחבה שיש בברייתא, שמופיע גם בבבלי וגם בירושלמי. בואו נראה את הברייתא בבבלי. שם חוזר לסוגיה בדף י' ג', שם הגמרא מביאה דיון על תרומות טמאות, תלויות וטהורות. אני אסביר. תרומה טמאה ודאי שצריך לשרוף אותה ביום שישי כי דינה לשריפה. תרומה טהורה אפשר לאכול אותה. תרומה תלויה בגלל ספק טומאה אסור לאכול אותה. ומצד שני אסור גם לשרוף אותה. בדיוק. ועל זה אומר את הברייתא, אמרו לו תאורות לא יישרפו, שמא יימצא להן אוכלים. אמר להם כבר ביקשו ולא מצאו. עשינו בדיקה, בדקנו בליסט, עשינו מייל לכל השכונה, גילינו שאין פה כהנים. אמרו לו, שמא חוץ לחומה לנו, אולי הם לא בליסט שלך, אולי הם בשיינפלד, כן? אולי פתאום יצוץ איזה כהן, אולי הגיע מחוץ לארץ איזה כהן, אמר להם, לדבריכם אף פלויות לא יישרפו, שמה יבוא אליהו ויתארם. אולי אליהו יחליט לבוא ויתאר. יש פה תשובה מדהימה. אמרו לו, כבר מובטח להם ישראל, אליהו הנביא לא יבוא כשלא נוח. זה... אני פעם הייתי בסעודת משיח של הרב שטיינזלץ, והוא ניסה להסביר מה היסוד של סעודת משיח. והוא אמר שאומנם יהודים אומרים כל יום, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שיתממע בכל יום שיבוא, אני מחכה לו. אבל הוא אומר, האמת, זה לא כל כך נוח שהוא יבוא דווקא היום. כן, הוא אומר שהרבה יהודים, הם בעיקר היהודים בחוץ לארץ, שאתם מכירים אותם, זה מאוד לא נוח להם שהוא יבוא היום. הוא יפריע לתוכניות שלהם, יצטרכו לבוא לארץ ישראל, כן? אתם כבר באתם, רובכם. ולכן הוא אמר, אתם יודעים, למה בעצם יהודי אולי, כן, חלילה, אומר, אני מביא את המשיח על מנת שיבוא נוח לי. ולכן אתה עושה סעודה, ומה אתה אומר לו? תבוא, אנחנו באמת מתכוונים לזה. אבל כאן יש הבטחה מדהימה של הגמרא, אליהו לא יבוא כשלא נוח. עכשיו, מה לא נוח ליהודי? אתם חושבים שלא נוח לו שבחוץ לארץ? תראו מה לא נוח. כבר מובטח להם ישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבת ולא בערבי ימים טובים לפני התורח. ותארו לעצמכם, הכינו שבת בבית, ועכשיו בא אליהו, וצריך לשגע את כל עקרות הבית, כל מי שהכין לשבת, זה לא נוח, אליהו מבטיח לא לבוא ביום שישי. ולכן בערב פסח אליהו לא יבוא. ולכן סיכוי כזה אין. אמרו, לא זזו משם, הוא שכנע, כן? עד שקבעו הלכה, רבי אלעזר בן יהודה, איש ברטוטה, שאמר משום רבי יהושע. ודברים מאוד מאוד דומים מופיעים גם בירושלמי, בברייתא שנרחיב בה יותר בהמשך, ואתם יכולים לראות רק את הדיון בשורה 61, שאני אומר, שם הכהן אחד שבת בתוך התחום, והוא בא ואוכלה בשבת, אף פלויה לא תשרף. שאני אומר, תראו את הביטוי כאן, שם אליהו שבת בהר הכרמל, והוא בא ומעיד עליה בשבת שהיא תאורה, אמרו להם בית הלל, מובטחים לנו שאין אליהו בא, לא בשבתות ולא בימים טובים. זה, מבחינת המשקל של הדברים, הדברים מאוד מאוד דומים. זה באופן ברור, גם הרקע לכל הדיון של רבי אלעזר ברבי צדוק, שכאמור הבדיל בין תרומה מלפני השבת וחולים בזמנם. בואו ננסה לסכם את מחלוקת התנאים כפי שהיא משתקפת במשנה. לפי דעת רבי מאיר, מבארים את הכל מלפני השבת, כאשר ראינו פה מחלוקת ראשונים, האם הכוונה שבשבת אוכלים מצה או שמשיירים חמץ על מנת לאכול אותו בשבת כשיעור האכילה. ברבי מאיר אני חוזר, נראה בפשטות שלא מבארים חמץ בשבת. חכמים אומרים בזמנם, שלחכמים אנחנו לא יודעים, האם חכמים סבורים ש... שאפשר לבאר חמץ בשבת, או שמה חכמים סבורים שמה? שאפשר לאכול בשבת. מי שאלה את האפשרות הראשונה זה בעל המור, בדברים מאוד ידועים. בעל המור תלה את מחלוקת התנאים כאן, ומחלוקת תנאים אחרת שמופיעה בתחילת המסכת, והיא כיצד מבארים חמץ. האם ביור חמץ, בכלל פרק שני, האם מבארים חמץ באמצעות שריפה, או מפרר וזורע לרוח? כן, ובעל המור אומר, אני אקרא לכם את זה בפנים, בעל המור אומר, פירוש רבי מאיר לטעמי, דאמר ושורפים בתחילת שש. משום דסבר לה כרבי יהודה, דאמר אין ביור חמץ אלא שריפה. וכיוון דמיקלה י"ד בשבת, דלאו בר שריפה הוא, שאין שריפת חמץ דוחה את השבת, ויש לחוש שמה ישתייר מן החמץ עד זמן איסורו, ואז מה הבעיה? שאני לא אוכל לקיים מצוות ביור חמץ, ואינו יכול לשורפו, לפי כך עשו לו שעה 12 ביום י"ג, שהוא ערב שבת, כשעה שישית ביום י"ד ברוב השנים, וזוהי ששבינו מברים את הכל מלפני השבת. לעומת זאת, חכמים, אני מדלג קצת, חכמים אומרים לדעתו בזמנם, רבנן תעמיו דסבירה לו ביור חמץ מפרר וזורה לרוח ומטיל לים, ואין בזה אב מלאכה שידחה שבת. כן, שיודעת בעל המאור, יסוד מחלוקת רבי מאיר וחכמים אם כך מהו? בהלכות ביור חמץ. איך... היות וחכמים בעצם הם השיטה הכי טבעית, הייתי אומר. כלומר, בזמנם, שיגיע ערב פסח, תדאג. ולדעתם גם אתה יכול לבאר בערב פסח. כלומר, זה ערב פסח רגיל לפי חכמים. לא, אין פה שום דבר מיוחד. אתה תתנהל רגיל, וכשיגיע זמן הביור של חמץ, תעשה מה שאתה עושה כל שנה, תפרר ותזרה לרוח. רבי מאיר, לעומת זאת, לפי הצעת בעל המור, משיקולים שהוא רצה לקיים מצוות ביור חמץ, היות ולדעתו לא ניתן לבאר חמץ בשבת, לכן הוא אמר תבאר לפני השבת, ולדעתו באופן טוטלי. עכשיו, ההסבר הזה שבעל המאור ודאי לא מתקבל לדעתו של הרמב״ם מסיבה פשוטה. שכן, כן, בבקשה.
בעל המאור.
בעל המאור אומר.
הוא דואג למצווה, שיש מצווה כבר אחרי לבאר,
ככה נראה?
או שהוא דואג שלא יהיה דרך...
שאני תקע עם החמץ?
כן.
תראה, אתה יכול תמיד לפרר, לפי דעתו מותר לפרר ולזרוע את הרוח.
כן, רק לא לקיים את המצווה.
הוא כותב את זה במפורש, שהוא כותב, ויש לחוש שמא ישתער מן החמץ עד זמן איסור, ואינו יכול לשרפו. אם אתה שואל אותי שיפרר ויזרע לרוח, הוא יכול, אבל לא יקיים את המצווה. למה זאת ברמב״ם נראה אחרת? מתי? באיזה יום? בי"ד?
שבת. בעל המור.
בעל המור אומר את זה במפורש בפרק ראשון, שאדם יכול לאכול חמץ בתור ביור חמץ גם אחרי חצות.
כן, אז למה צריך ללכת עד זרוע לרוח? אתה אפילו הכל שרשיד.
תראה, אני אתמול, היום ראיתי יהודי שהלך לרב של קולסקי פה למכור חמץ, והוא הראה לי את הטופס. יש לו בבית חמץ בשווי 1,000 שקל.
לא.
ואם היית רואה יטריות, לחם, אין לך מושג מה יש לו בבית. כנראה שבעל המור מדבר גם על יהודי כזה, כנראה לא יספיק לגמור, כן? אז הוא מדבר, כן? יש כאלה בקהילה פה, כן? ברמב״ם, ברור שהרמב״ם לא החליט בתפיסת בעל המור, שכן מצד אחד הרמב״ם פוסק, אני מקריא, בהלכות חמץ ומצה, זה שורה 132 ואילך. חל 14 להיות בשבת, בודקים את החמץ בלילי ערב שבת, שהוא ליל 13, מניח מן החמץ כדי לאכול ממנו עד 4 שעות ביום השבת, אז הוא פוסק כמו מי? כמו רבי מאיר, נכון? ועם זאת הרמב״ם, בהלכה י"א, פוסק ביחס לביור חמץ, כיצד ביור חמץ, שורפו או פורר וזורה לרוח או זורקו לים. ולבעל המאור תלה את שיטת רבי מאיר בשיטת רבי יהודה, אבל הרמב״ם הרי פוסק כמו חכמים, וכאן אני אגלה לכם בקצרה, אני לא אמקד בזה את רוב השיעור, שזה היה החידוש לפי מה שנמסר לי המרכזי של סבי הגריד באותו שיעור, שהוא הבין שלדעת הרמב״ם יש איסור לפרר ולזרות לרוח בתורת קיום שביור חמץ בשבת, גם אם אין לזה שום מלאכה. לא מצד איסורי שבת למתת מלאכות, אלא רוצה לחדש שיום זה פעולה הלכתית, זה פעולה בעלת משמעות, שלכן יש איסור בשבת לבאר חמץ. ולכן הרמב״ם בסופו של דבר אומר שאם נשאר מן החמץ ביום השבת אחר 4 שעות, תראו מה הוא עושה, תדעת הרמב״ם. לא מפרר וזורר לרוח, אלא מבטלו, כופה על הכלי עד מוצא יום טוב ראשון ובערו. פשוט משאיר אותו בבית. וברמב״ם ברור שאין אפשרות גם כן לבאר חמץ בשבת. הגריד באותו שיעור רוצה לחדש שזה לא בגלל שלפרר ולזרות לרוח זו מלאכה, אלא גם אם אין איסור של אחד מלמתת מלאכות, עדיין יש איסור של ביור חמץ בשבת. בכל אופן, שזאת פעולה הלכתית, שזאת פעולה שההלכה מכירה בה ככילוי. אני לא הייתי באותו שיעור, שזו מלאדתי, אולי אבא היה. מה שאני לא לגמרי מבין, איך זה עולה בקנך...
אה? אספר אגמאית מלאית.
הדבר שלא כל כך ברור לי הוא איך זה עולה בקנה אחד עם התפיסה של רב חיים את חכמים. רב חיים בחיבור הרי מסביר שלפי חכמים אין בכלל מצווה לבאר חמץ, אלא זה איסור עשה, פשוט אסור שכשיגיע זמן האיסור שיהיה לך חמץ, כלומר אין קיום במפרר וזורה לרוח. אז אם אין קיום, לתת לזה זיהוי כפעולה הלכתית שהיא מבארת, כלומר שהלכות פסח נותנים לו זיהוי כמלאכה לפי תפיסת רב חיים, אני לא כך מבין את זה. ואולי הוא חלק על תפיסתו של רב חיים. מה דעתך בעניין?
אי, זכו לי, דיברתי את השאלה, לא זוכר. אני עושה את זה נידון בפי שם, שזה רשי לפי המדבץ, לא משה. בין שלושה דברים, רשי אומר שדנתי תחומת מאה, שגם על הכי לבין מה רשי עשו. ושם היסוד הזה, שעצם עובדה שחייס אותי בשביל יצאו, שזה מוכר כפעולה, זה כבר עושר.
עושר אותו בשבת.
זה לא מלאכה.
אבל לפי דברי רב חיים, שזה רק איסור עשר, לכאורה אין משמעות לפעולה, עיקר שלא יהיה חמץ.
זה לא צריך באותו שיעור. בסופו של דבר שפשוט אומר, שואלים איך בנה משהו דקי ברבי עקיבא. לעד שאת משהו ביוחדת של שריפה, אבל לפי שיטת רש"י, גם במחמת דבר אחר, כל האחים תרומה צמאה לבהמה. זה נדמה לי שהוא אומר שם שזה הכל תולי שאתה אומר ברבים וחכמים.
כן.
שאם אני סובר שביור חמץ לא חייב להיות בשריפה, אז שם זה קיום, אז שיטת רש"י בתביעה מוכר לי על מה אני מדבר כאן.
רק כדאי להסביר.
בתביעה, כשאבל יתר, כשדעת רוב ראשונים צריכה לשרוף אותה. זאת אומרת, אם דרייתי בדרבנן, אבל זה מקובל. היה שבמספר מקומות, הפתעה, שאפשר להכיר אותי גם כן, כלבו של כהן, כלב, באמת, כלבו של כהן, וגם כיבסים. זה מנדג את פשטות הסוגיות לא מקבלים. ובשיטת רש"י נמצאים במצב, אף לא ברש"י בשבת מקומות, כלומר, שסור להכיל בהמה גם כביום בשבת. שיש סימן סוגיות שסור בתחומת מיה בשבת. זאת אומרת, השאלה, מה הבעיה לעשות את זה? אבל מוצא להכיל בהמה בשבת ביום טוב. אז זה פירש של כוחנו, שאם זה בא בהאכלה סתמית, שיום זה כאילו מלכתי, זה לא נחשב לביאור, זה סתם האכלה. אז אם זה בהמה, אם יש לי, חולין, אני יכול להגיד את זה בהמתי בשבת. יש תחומת צורך, אני גם יכול להכיל אותה. יש תחומת צמאה, זה יצא בסתם הקיום הזה של הביאור, זה הופך את אקוויוולנטי למלאכה מצד עובדה שאני זה משמש כביל. כעת יש מכל אנלוגיה מסוימת, אם אני אומר שדעת רש"י שם, שעובדה שיש פעולה כשאומר רבה הלכתית, שזה נעשה בשבת, כמי מלאכה. אז גם אני סובר כדעת החכמים, אם גם אני סובר שפועל זרע לים, זרע לרוח, נתיר לים, שזה גם יחשב לביאור תקין, אבל עדיין זה מול להיות אסור בשבת או ביום טוב. כל תורת השאלה אומרת שעידן האם ביאור חמץ בערב פסח, בפסח, בשביל ראשון, טרום, ראשון שבסדרה, אז יש הברייתא של רבי עקיבא שאומר שזה מוכרח להיות בערב פסח, לא בפסח, ביום טוב ראשון של פסח, ביום טוב ראשון של פסח לא נוכל לעשות את זה ושעשו לו בעיר. אז שואלים, אומר רובם אותה גמרא, שמדים לרמקים לשלושה דברים, ששניים מהם, אחד שהם יהיו חמץ אל השריפה, שלא היה מדובר לא בביוק, לא בשריפה, אלא באחד הביורים האחרים, ראיתם מה היה לעשות את זה ביום טוב. ושנית, שהוא לא גומר מתוך משחק טוב, אז לא יסתובב את זה לא גומר. עוד נקודה שלישית. אז שואלים, שיטת רש"י, שרש"י אומר שביאור, כל ביאור שהוא הלכתי, גם לא חלק לתת לו מלאכות, אבל הפן ההלכתי שבו הוא שגורר אותו לתוך, לתוך עולם המלאכות. אז מנין לזה הגמרא שהם מחמץ על שריפה, נניח לא שריפה. ברגע שאני, אם זה קיום הלכתי, אז כמו שנבאר את התרומה הטמאה על ידי שלכות בכלב אסור בשבת, גם לבאר חמץ, גם זו לא פעולה של דרך למלאכה, גם תהיה בעיה. אז זה, שזכור לי אומרת, יש לי התאות שאומר צייקה, שאם אני סובק, תוך כדי שימוש במלאכה של רב חיים, אם, גם שתדע, קודם לרב חיים, אם אני סובק כדעת החכמים, אם אני מסביר שזה גם קיום של שריפה קיום חיובי, קיום שביאור חמץ קיום חיובי, רק חלוקים בטכניקה, אז החושייה הזאת תהיה קושייה. אבל אם אני אומר שבכל רבי יהודה חכמים כיצד לבאר היא שורשית, לא רק בטכניקה, איך הוא בסייר, אלא עקרונית, הלכתית, קונספטואלית, מה קורה כאן? אם אני נפטר מהחמץ, אומר לו שלום, או האם יש פה פעולה חיובית. והיה ואני סובר דעת החכמים בניגוד רבי יהודה, שאפשר לבאר בדרכים אחרות, אז אם אלה זה כבר לא קיום, זה סתם שנפטרים מזה, נמנע מן האיסור. אז זה באמת יהיה מותר לעשות את זה בשבת. ואומרת הגמרא של רבי עקיבא שאמר שיהיה שם ביום טוב, כנראה שזה יהיה מחמץ על השריפה, לא כדי שבפה יצטרכו לשרוף. גם אם ימצאו דרך אחר לעשות את זה, גם מי להיות שם. אבל אם זה דבר זה, זה פירוש לזה.
אוקיי, בסדר. בואו כדי להשלים את קשת הדיונים בבית המדרש לתנאים, נעבור לתוספתא בהלכה י. כאן יש לנו דיון שמחלוקת בין רבי מאיר וחכמים לגבי תרומה, סיבתי את זה בטבלה משולשת, שכן יש כאן חילופי נוסח מאוד משמעותיים בין ידי הנוסח לתוספתא. כן, יכולים לראות בדברי רבי מאיר, תרומת תורה וטמאה בכתב יד וינה ובקטע גניזה. למד זאת בארפורט, זה רק תרומת טמאה. מבארין אותה, תראו, בווינה מלפני השבת, דברי רבי מאיר, וגם בקטע גניזה. בכתב יד ארפורט יש פה שיטה תמוהה ביותר, שמבארין אותה במוצאי שבת, שזה כידוע ליל הסדר. זה דברים שונים ביותר, שכן, גם ביום טוב, כפי שהוזכר קודם, יש איסור לבאר תרומת טמאה. זה כמעט נראה לי ברור שמדובר בשיבוש בכתב יד ארפורט, והפשטות שנוסח התוספתא בשיטת רבי מאיר הוא כדין המשנה שמבארין אותן בפני השבת. ותראו בחכמים. חכמים אומרים בזמנם, תרומת טהורה וטמאה מבארין בשבת. כך גם בכתב יד ארפורט. יש נוסח אחר בקטע גניזה, והוא תרומת תורה וטמאה מבארין אותן במוצאי יום טוב. טוב, אני אעיר שכל נושא התרומה הטמאה ודאי נראה משונה בשלושתם, מסיבה פשוטה, והוא שלכאורה מתי צריך לדבר על תרומה טמאה? בפשטות, ביום שישי. ודאי שמה שנאמר בווינה ואירפורט זה לא נתפס בכלל, שתרומה טמאה מבארין אותו בשבת. איך, כן? זה נראה דבר מאוד מאוד משונה. לגבי תרומה טהורה, בכתב יד וינה וארפורט, הנוסח שלהם הוא שמבארים אותה בשבת עצמה. כן? האם אפשר לבאר חמץ בשבת? אז איך? אז קודם עלה פה הדיון, אולי אפשר לבאר אותו באיזה אופן? אולי אכילה או מפרר, היות וכתוב ביור, אני מניח שלא הכוונה אכילה, אבל מפרר, אולי, כן? ותראו את הנוסח קטע גניזה. מבארין אותו במוצאי יום טוב, דברים שכבר ראינו קודם בשם ברמב"ם, נכון? מה משמעות השיטה הזאת שמבארין אותה במוצאי יום טוב? שבשבת וביום טוב אין ביור, יש איסור לבאר, נכון? ולכן מה עושה אדם? במוצאי יום טוב. כן, שאם אתם מתעלפים או תמהים לגבי הרעיון הזה, הרי הרמב"ם, הוא לא אמר את זה בכוח רדיקלי, כן, לא מדבר הרמב״ם על מי ששיער מזון שתי סעודות, ומה קרה לו? ונשאר לו, כן? הוא לא תכנן טוב גם את השתי סעודות. אבל התוספתא פה מדברת לא על אדם ששיער, על אדם שנתקע יכולת עם סטוק ענק של תרומה, כן? של תרומה במוצאי יום טוב. אז ברשותכם אני אפנה את המבט למשנה, בפסחים בפרק ג', משנה ג', מחלוקת תנאים, כיצד מפרישים חלה בטומאה ביום טוב. עליה אני אעיר משהו מטרים. ברור מהמשנה הזאת שהם היו רופאים ביום טוב עצמו, ולא בקמח מצות ולא בקמח תפוחי אדמה. הם היו רופאים עם קמח רגיל. זה קשור כמובן בדבר נוסף, והוא שהם לא היו אוכלים דיקטים, אלא הם היו אוכלים פיתות, ופיתות לא טריות, קצת קשה לאכול אותם. אני לא רוצה פה להתפרס לזה, בספרו של הרב קפח, הליכות תימן, יש שם, כן, אני התלבטתי, מצטט את הבדיחה של סבו. אתה רוצה לצטט אותו?
אתה מצטט את
סבו. הרב קפח שם מתאר איך היו עופים בתימן יום יום, מצות טריות, והיו אוכלים אותם רכות, ומי שמכיר את סגנונו התקיף של הרב קפח, הוא לא מפסיס הזדמנות להשתלח באשכנזים, והוא בין היתר מציין שם בשם סבו, הרב יחיא קפח, אתם יודעים הרי שלגבי יתר אוכל נפש, הוא נזכר בתורה במפורש רק פעם אחת. בכל הימים הטובים, התורה מתנסחת ביום טוב, מלאכת עבודה לא תעשו. וזה לימד אותנו הרמב"ן בפירושו לתורה, ובחידושיו ובמלחמות בתחילת פרק שלישי בביצה, שביום טוב התורה אסרה מלאכת עבודה לעומת שבת שהיא אסרה כל מלאכה, ומלאכת אוכל נפש איננה מלאכת עבודה. רק פעם אחת התורה כתבה את היתר במפורש, והוא בפסח. שם התורה אומרת, אחרי שהיא אומרת שלא תעשו כל מלאכה, אך אשר יאחל לכל נפש הוא לבדו יאחל לכם. וזה אמר סבו של הרב קפח, שהיה גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שיהיו יהודים שיחשבו שלא הופיעים בפסח, ולכן הוא כתב במפורש בתורה, אך אשר יאחל לכם לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. בכל אופן, הם היו עופים, הם היו עופים ביום טוב. הם היו עופים ביום טוב. וכאן מתעוררת שאלה מאוד פשוטה. הרי צריכים להפריש חלה. והאיסה, אם היא טמאה, הרי מה אסור לעשות ביום טוב לחלה? הרי מה צריך לעשות לחלה מאיסה טמאה, חלה טמאה? לשרוף אותה, אבל ביום טוב אי אפשר לשרוף. אז מה עושים? עכשיו, הפתרון הכי פשוט שאני הייתי אומר הוא לאפות פחות משיעור חלה, זה מה שאני הייתי אומר. וזה היה פותר את כל הבעיה, ומשום מה התנאים לא חשבו על הפתרון הזה, תראו את הפתרונות שיש להם. בליעזר אומר לו, תקרא לשם עד שתיאפה. הרי אפשר להפריש חלה אחרי שהיא נאפת, ואז להפריש חלה. וביהודה בן בטרה אומר, תטיל בצונן. תטיל בצונן זה מתודה של אנטי חימות. אנחנו מחמירים לא לסמוך על זה, אבל בגמרא בפסחים בפרק שני מתוארות כמה מתודות, כמה טכניקות של אנטי חימוץ, שמונעות חימוץ למרות שהקמח בא בבגאי מים, הטיל בצונן הוא אחד מהם, הוא אומר, המצווה שלך היא להפריש אותו בטומאה, כשהוא יישא, ואז תדאג שהוא לא יחמיץ, ואמר רבי יהושע, לא זהו חמץ שמוזרים עליו, הוא בא להיראה, הוא בא להימצא. למה לא זה החמץ שהתורה הזהירה עליו? כי אתה אינו רוצה בקיומו. החמץ שנאסר על אדם הוא חמץ שאדם רוצה בקיומו. כאן האדם הזה הפריש חלה. למה? כי יש לו מצווה. להפריש חלה. עכשיו יש לו מצווה, מה לעשות? לשרוף אותה. אלא מה? ביום טוב לא שורפים. אז הוא מחמיץ אצלו בבית. זאת ואינו רוצה בקיומו. לא זהו חמץ שמוזרים על הבעל יראה ובעל ימצא. אלא מפרשת ומנחת עד הערב, והיא מחמיצה, החמיצה. זו שיטת רבי יהושע, שדי מסתבר שיש לקשור את דברי רבי יהושע לדברי התוספת בקטע גניזה, והוא היסוד של מברין אותנו מוצאי יום טוב. דיינו, מגיע שבת, בשבת אסור לשרוף חמץ, או אסור לשרוף את התרומה, ואז הוא פשוט נשאר בבית, ומה האדם יעשה עם זה? מוצאי יום טוב לשרוף אותו. כן, מה לדעתכם הנוסח המקורי בתוספתא? אם אתם יכולים להיות גיבורים ולהציע? מה נראה לכם? בשבת או במוצאי יום טוב? עזרא לא מוצאי יום טוב, ולמה? על איזה רקע עזרא? מה? קודם כל אתה אומר שאפשר להסביר את זה, כן? אז כאן אני אגיד לכם, ההנחה של שרבשאו ליברמן שעסק בשאלה הזאת בתוספת כפשוטה היא כדברי עזרא, ובעיקר אסמך צירוף של שני שיקולים טקסטואליים, פילולוגיים. האחד הוא הכלל שנקרא קשה עדיף, והשני הוא בגלל איכותו של קטע הגניזה. כלומר, זה בא מכתב יד משובח ויש לו קיום בתורתם של תנאים. זה לא שיטה שלא ניתן להסביר אותה. ויש לנו כאן לפחות אופציה נוספת, שאדם נשאר עם החמץ בבית, משאיר אותו, ומבאר אותו מוצא יום טוב. כדי להשלים את קשת שיטות התנאים, ואז זה סדר. זה פשוט מאוד. אתה מרגיש נוח לעשות דבר כזה? מה דעתך? היית מרגיש נוח להשאיר פצצה של חמץ בבית עד מוצא יום טוב? ההנחה היא שמכוח גם התנגדות תשתת רבי יהושע, או מכוח תפיסה, שאדם לא רוצה להשאיר חמץ בביתו, שלכן מבארים בשבת, שזה גם תואם לגמרי את מה שמופיע בפשטות. איפה? במשנה. המשנה אומרת, חכמים אומרים, בזמנם, במשנה לא נראה שאין אפשרות לבאר חמץ בשבת, נכון? בפי חכמים, בזמנם, נכון? כדי להשלים את קשת השיטות בתנאים, בואו נעיין עכשיו חזרה בברייתא בירושלמי, וזה אני נשלים את העיון במקורות וננסה לקנות ולסכם. תנאי אמר רבי יהודה, שורה 59. לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על תרומה טהורה שאסור לשורפה ועל תרומה טמאה שמותר לשורפה. אז אין מחלוקת. תרומה טהורה, למה אסור לשורפה? אז פה אנחנו צריכים להזכיר אצלנו הלכה מאוד פשוטה, וזה יסוד של הכל. תרומה אסור לשרוף אותה, כי תרומה ניתנת לאכילה. אני הבאתי את לשון הרמב״ם בהלכות תרומות, זה נמצא בשורה 143 ואילך. התרומה ניתנת לאכילה ולשתייה, לשיחה, שהשיחה היא כשתייה, והשתייה בכלל אכילה, ופה נקבע כלל הלכתי של תרומה, לאכול דבר שדרכו לאכול, ולשתות דבר שדרכו לשתות, ולסוך דבר שדרכו לסוך. מה שבעולם הלומדים נקרא, יש לתרומה ניתן, היא ניתנת למשהו, יש לה ייעוד. ותרומה אסור לשרוף אותה, תרומה תורה היא אומרת עדיין לאכילה. ועל זה אומרת התוספתא, שרב יהודה אומר, לא הייתה מחלוקת בית שמאי ובית הלל על תרומה טמאה, תורה שאסור לשרפה. ועל תרומה טמאה שמותר לשרפה. על מה נחלקו? על התלויה. וזה מה שקראנו קודם. שבית שמאי אומרים, אין שורפים. למה? כי בית שמאי הסתמכו על האפשרות התיאורטית שיבוא אליהו ומה יעשה לתרומה? יתאר אותה. ובית הלל אומרים, שורפים, כי אליהו לא יבוא בימים טובים ושבתות, ולכן לדעתם שורפים גם תרומה תלויה. עכשיו בואו ננסה לסכם את המקורות ממבט הכרונולוגי. מה סדר הדיון שהיה כאן? מי התנאים הקדומים ביותר בכל הדיון הזה? בית שמאי ובית הלל. בית שמאי ובית הלל הם תנאים מזמן בית שני. אחריהם, מי התנאים הבאים ש... אז רבי אלעזר בר צדוק הוא מדור יבנה. את זה היה אפשר לראות בסיפורים, כך הקראתי קודם את הברייתא מהבבלי. פעם אחת שבת אבא ביבנה, וחל עבר שר להיות בשבת, הוא בא זונין ממונה של רבן גמליאל, ואמר הגיע עת לבאר את החמץ, הולכתי אחריו וגמר את החמץ, הוא בזמנו של רבן גמליאל ביבנה. בתוספת הסיפור קורה לא ביבנה אלא בלוד, אבל זה שייך לתקופת יבנה. רבי מאיר ורבי יהושע לעומת זאת הם מדור אושה. במילים אחרות, סדר הדוברים הוא בית שמאי ובית הלל, רבי אלעזר ורבי צדוק, ואז הדיון של רבי מאיר ורבי יהושע. תסתכלו רגע במשנה ותראו עד כמה זה הופך את האופן הקריאה של המשנה. מי שלומד את המשנה, הקריאה הפשוטה של המשנה היא שהיו שתי שיטות קיצוניות. רבי מאיר אומר עוברים את הכל מלפני השבת, וחכמים אומרים בזמנה, ומה עשה רבי אלעזר ורבי צדוק? פשרה. בחלק רבי מאיר, בחלק החכמים. אבל אם מודעים לסדר הזמנים של הדיון, אז כנראה שהתפתחות הדיון הייתה הפוכה. רבי אלעזר ברבי צדוק אמר תרומה מלפני השבת וכולים בזמנם. מה עשה רבי מאיר? אמר הכל מלפני השבת. ומה אמרו חכמים? הכל בזמנם. זה היה הפוך. עכשיו, מה משמעות הדבר? אני חושב שאם אנחנו נתבונן לרגע לסדר הדיון, הרבה נוטים לחשוב שההתבוננות הפילולוגית סותרת על המדנית. אני רוצה דווקא להציע שיש פה דוגמה הכי הפוכה. המודעות לסדר הדיון יכול לעזור לנו להגדיר מה הייתה השאלה למדנית שהם עסקו בה. מה בעצם הטריד אותם? וכאן אפשר לשחזר, אני חושב, את סדר הדיון, וגם בעקבות זאת להצביע על השאלה המהותית שעמדה במוקד הדיון ולנסות לנתח את יסוד המחלוקת. כן, בית שמאי ובית הלל, שהם כנראה הדיון הקדום, תשימו לב על מה הם דיברו. הם ראשית לא דיברו בכלל על חולין. על מה הם דיברו? על תרומה בלבד. שנית, מה היה מוסכם על כולם? שתרומה תורה מהדין? שלא שורפין אותה. תרומה טמאה לעומת זאת, מה היה מוסכם? ששורפין. מה הייתה סך הכל מחלוקת התנאים בזמן בית שמאי ובית הלל? תלויה, האם תלויה כן, תלויה לא. הדיון מתחיל בתרומה. משם הוא מתחיל. אם עסקנו קודם בשאלה שאולי כל מחלוקת התנאים היא הזוויות של איך מקיימים ביור חמץ מצד רבי יהודה חכמים, ניתן את הדעת שהדיון מתחיל בעולם של תרומה. וההסבר הזה הוא מאוד מאוד פשוט. אפשר להסביר באופן מאוד פשוט את הדברים, הרי כמה שהתחלתי קודם להזכיר את הרמב״ם. מאיזה אדם יכול לקחת את החמץ שלו וזאת לפח השפע? אמא שלי נמצאת פה, אני כבר יודע שלא כל החמץ מגיע לביור חמץ, נכון? חלק הולך לפח לפני כן, כן? לפני ששורפים את זה, כן. אומר, תראו, יש בעיה של בל תשחית, כן, זה נכון, כן? אבל אדם יכול את החולים שלו, הנושא לא היה נושא. איך תפתור את בעיית החולין? תרומה לעומת זאת, התרומה היא התסבוכת הגדולה מסיבה פשוטה, שהתרומה ניתנת לאכילה. ואם יש לאדם תרומה חמץ, היא עדיין מותרת באכילה כי תרומה טהורה, אז אסור לבאר אותה לפני שמגיע הזמן, האיסור. אסור לחלות אותה, אסור לבאר אותה. ולכן היה פשוט לבית שמי ולבית הלל, שתרומה תורה, כל מודים שמה? שלא שורפים אותה עד שלא מגיע זמן האיסור. מתי זמן האיסור? בשבת. מה קורה בשבת כשמגיע זמן האיסור ועוד לא אכלו אותו? הברייתא לא אומרת מה בית שמאי ובית הלל אמרו, אנחנו לא נדע. יכול להיות שהיא סברה כמו שתת התוספתא, שמה עושים איתה? ממש משהו דומה לרבי יהושע והוא. מה לעשות? בוא נאמר את זה בצורה מאוד פשוטה. יש כאן מפגש בין עולמות מושגיים שונים שגורמים להתנגשות. הלכות תרומה אומרות שאסור שהתרומה ניתנת לאכילה, או אם יש לאדם תרומה טהורה שאסור לא לחלות אותה כל זמן שמותר לאכול אותה. הלכות חמץ מה זועקות? כשמגיע י"ד שעת האיסור, שזה שעה חמישית, תרומה הרי יש לה עוד שעה, אנחנו פוסקים כרבן גמליאל, בתחילת שישית מה דינה? תשרוף. הלכות שבת מה אומרות? אין שריפה. עכשיו, אני לא יכול לתכנן מראש לא להגיע להתנגשות בגלל העולם המושגי של הלכות תרומה. בגלל שתרומה ניתנת לאכילה, אני לא יכול לא להגיע למצב הזה. זה מצב הרבה יותר רדיקלי מרבי יהושע, שאישה שמפרישה עיסה, שיש שם עוד פתרונות. כאן ההלכה לא מאפשרת לא להגיע למצב הזה בתרומה. ולכן הדיון מתחיל בתרומה, והיה ברור לפי הברייתא בירושלמי, הן לבית שמאי והן לבית הלל, שכך ראוי לנהוג, שמי שיש לו תרומה, כל עוד שהיא ניתנת לאכילה, התרומה הזאת, לא מבארים אותה, כל עוד שיכול להיות כהן שיאכל אותה. אני אחדד יותר, בתרומה טהורה בברייתא הזאת של בית שמאי ובית הלל, גם לא עלה בכלל נושא הדיון של אוכלי המועטים ואוכלי המרובים, ולא עלה נושא הדיון שמה בחוץ לחומה לנו, כי כל עוד שקיימת אפשרות תיאורטית שכהן יאכל את התרומה, היא הלכתית מוגדרת כניתנת לאכילה. והיות והלכתית היא מוגדרת כניתנת לאכילה, לכן אסור לבאר אותה. על מה הם נחלקו? על תרומה תלויה. האם תרומה תלויה נחשבת כבעלת ניתן בלכות תרומות? אז בית שמאי טענו שהיות וקיימת אפשרות תיאורטית שיבוא אליהו ויתהר, זה מספיק בשביל לומר שעדיין יש ניתן לתרומה הזאת, ולכן אסור לשרוף אותה, לכן דינה כדין תרומה טהורה. בית הלל אמרו שאליהו לא יבוא, ולכן אנחנו לא מתייחסים לזה כניתן יותר, ולכן הוא כמו תרומה טמאה, ולא להיכנס למצב ולתסבוכת של שבת, או מה שבעצם נראה בגלל תרומה תלויה בשתת בית הלל, ההשתקפות אני חושב הפשוטה יותר היא, קרוב מאוד לתוספתא, שבשבת עצמה לא מבארים, לא מפררים וכו', ועוד בשבת לא מבארים, לכן כל מה שאפשר לבאר לפני שבת, לפני שבת, אלא שתרומה תורה לא ניתן בגלל הלכות תרומות, זה ניתן לאכילה, ולכן הגיע שבת, אני נוטה לחשוב, אני לא יכול להכריח את זה, ששיבוא שבת אין אפשרות לבאר את זה, ולא זה חמץ שהזירה לך תורה, תקע איתו בבית. זה מה שנראה בברייתא. כשאנחנו עוברים בבית שמאי ובית הלל, כשאנחנו עוברים לרבי אלעזר ברבי צדוק, שהוא הדובר הבא, הוא התנא הבא שהתייחס, אנחנו רואים כאן שינוי או מחלוקת מהותית לגבי חלק מתפיסות היסוד האלו, וזה נוגע לתרומה שבאה רבי אלעזר ברבי צדוק ואומר תרומה מלפני השבת, ככל הנראה גם תרומה טהורה. כן, וזאת למה? כי מה עומד בשורש שיטת רבי אלעזר ברבי צדוק? מה שעומד בשורש דבריו הוא, ככל הנראה התנגדות לרעיון שישאר לאדם בבית חמץ בליל הסדר. אפשר לראות את ההתנגדות הזאת יפה מאוד גם בכתבי יד של התוספתא כפי שראינו. זה משתקף יפה מאוד במחלוקת התנאים על רבי יהושע. כלומר, בצד רבי יהושע שאומר, לא זהו חמץ שהזהיר עליו תורה, יש תנאים אחרים שבאופן ברור מה הם סוברים ומי הם, רק אני, הם כולם תנאים מדור יבנה. זה רבי אליעזר, שרבי אליעזר הוא בן זמנו של רבי יהושע, והוא אומר, לא תיקרא לשם עד שתיאפה. וככל הנה רבי אליעזר חולק, ומה סובר רבי אליעזר? שאדם מוזר גם על חמץ כזה, אתה יכול לא להגיע למצב הזה. ובא רבי אלעזר רבי צדוק, ועל רקע זה, ואומר שתרומה צריך לבאר לפני השבת, כי ברור שמה לא יקרה לתרומה הזאת? שלא יאכלו אותה. או אפשר אולי לומר, גם באופן למדני אם כך, שזה שאוכלי המועטים, ואני בדקתי, עשיתי רשימת נוכחות של כל הכהנים הנוכחים, אני יודע שהיא לא תאכל, ואם אני יודע שהיא לא תאכל, אז מה עוד אני יכול לומר? היא לא ניתן לאכילה, היא לא ניתן לאכילה, לכן מה אפשר כבר לעשות, לא? לבאר אותו לפני השבת, ולא להגיע להתנגשות הזאת. כלומר, אם בית שמאי ובית הלל היו מונחים, הונחו על ידי תפיסה, שניתן לאכילה, אסור לבאר תרומת תורה, ולכן לא נחלקו שלא מבארים תרומת תורה, ויזר רבי צדוק אמר, אין פה כהנים שיוכלו את זה. אז אמנם תיאורטית, יבוא כהן, כן? וזה מה שהברייתא מתארת, את מה שענו לו. תיאורטית יבוא כהן, ויכול לאכול את זה, כל עוד שתיאורטית הוא ניתן לאכילה, הוא נחשב ניתן לאכילה, ורבי יזר רבי צדוק אמר, לדעתי, היות ומעשית, לא יוכלו את זה, הוא לא ניתן לאכילה, אם הוא לא ניתן לאכילה, אז הוא מקבל גדר רגיל של ביור חמץ, ולכן חידש רבי אלעזר ברבי צדוק, שאת התרומה מבארין לפני השבת. על רקע זה אני רוצה לנסות להציע פירוש חדש לרבי מאיר, פירוש שונה לרבי מאיר ממה שמקובל.
יש מצב שזה תלוי לא בשיטות, אלא במציאות, שבזמן הבית, כולם בעת, לא כולם, אבל אני מתאר לעצמי שהתנאים האלה היו בירושלים. גם הכהנים היו שם. אז מושג שאין אוכלים זה לא היה קיים. לעומת זאת, אחרי חורבן הבית שהייתה התפזרות של כל שלא היו כהנים יושבים במקום אחד, אז נוצר הבעיה הזאת.
יכול להיות. אני לא יודע, אני אישית לא כך אוהב את דברים היסטוריים, אבל גם קשה להוכיח אותם. אני יותר מנתח, אבל יכול להיות, כן? מה שלא יהיה הרקע, אני חושב שזה יסוד המחלוקת בין רבי אלעזר ורבי צדוק ובית שמאי ובית הלל. בית שמאי ובית הלל לפי הברייתא היה ברור שתרומת תורה לא שורפים לפני השבת כי ניתנת לאכילה, ולעזר ורבי צדוק אומר, היות ואין מי שיוכל אותה, למרות שאם יבוא מישהו יכול לאכול את זה, כן? זה כבר מספיק כדי לבאר, ועדיין, וכאן אני רוצה להציע פירוש דברי רבי מאיר, עדיין הדבר הזה הוא בעייתי. גם אם מבחינה מעשית, רואים פה חשיבה קצת בלבטית, אתה אומר, זה לא ניתן לאכילה, אבל הרי סוף כל סוף, זה תרומה, היא כן ניתנת לאכילה. ורק על זה אני רוצה לנסות להבין את דברי רבי מאיר, אני אומר, כרגע הדברים לא ברוח הסבר רש"י והרמב״ם שמשיירים חמץ, אלא ברוח שיטת בעל המאור. אני רוצה לחזור לבעל המאור, ולנסות להבין לעומק את שיטתו. אבל מה המשמעות השיטה שאוכלים מצה בשבת הזאת? למה לא לאכול חמץ? אז צריך להגיד את השם המפורש. כי לדעתו, מתי מתחיל איסור חמץ? בכניסת שבת. זה שאוכלים מצה, זה לא רק עיצה איך שלא היו פירורים. שיהיה ניילון ופיתות וכו'. אלא כי ההלכה אוסרת לדעתו לאכול חמץ. זמן איסור חמץ לא מתחיל בשבת ב-14 בסוף שעה רביעית. כמו כל שנה, אל זמן איסור החמץ מתחיל מוקדם יותר. והדברים האלה מפורשים בלשונו של בעל המאור. שבעל המאור כתב, אסור שעה 12 ביום י' ג' שהוא ערב שבת כשעה שישית ביום י' ד' ברוב השנים. אומרים פשוטות, כמו שבכל השנים, ברוב השנים, בי' ד' בשעה שישית יש איסור חמץ ומבארים אותו, סוף יום שישי, לדעתו זה שעה 12, זה השעה האחרונה של היום. בקראת כניסת שבת, החמץ נאסר באותו זמן ומבארים אותו, הלכתית. זה מקבל מעמד כמו ערב פסח. זאת הסיבה שצריך לאכול מצה, כי אסור לאכול חמץ. ונשאל את עצמנו מה יכול להיות היסוד לשיטה כזאת, שבעצם מה המשמעה? שלקחו את ערב פסח בשנה הזאת והכריזו שערב פסח הוא לא בי"ד הלכתית אלא י"ג בשעה 12 מקבל מעמד הלכתי של ערב פסח. ומה יכול להיות סיבה לדבר הזה? כאן אני רוצה להציע שזה נעשה כהמשך לדיון הקודם כניסיון לאמץ את שיטת רבי אלעזר ברבי צדוק ולפתור את הבעיה הלמדנית שלה. זה בעיה של בכל זאת איך אדם יוצא מהמפגש פסגה הזה בין הלכות תרומות, הלכות שבת והלכות חמץ, הלכות פסח. וכאן שאל את עצמו רבי מאיר, ריבונו של עולם, איך אדם יכול לבאר תרומה מצד אחד התרומה הרי אוכלי המועטים, ולכן ברור שמה יקרה אם אני לא אדאג לבאר אותה לפני השבת, שאני אתקע עם חמץ בבית. וכנראה של רבי מאיר לא מבארים חמץ בשבת. לכן הוא אמר צודק רבי אלעזר ורבי צדוק, שמה צריך לעשות? לבאר לפני השבת, אבל איך אפשר לעשות את זה? וכאן רבי מאיר בא עם חידוש הבא, והוא, אנחנו נצהיר שזמן איסור חמץ, מתי מתחיל? מתחיל י' ג', וממילא התרומה היא לא ניתנת לאכילה, לא כי אוכלי המועטין, אלא כי זמן איסור חמץ חל. משמעות שיטת בעל המאור, ואני רוצה לחזור שדעתי זו קריאה פשוטה גם בתוספתא, שזה שמבארים את הכל מלפני השבת, זה לא בהכרח משיקולי רבי יהודה חכמים, אלא זה משיקולי תרומה. כדי שיהיה אפשר לבאר את התרומה לפני השבת, ולא להישאר עם חמץ בבית בליל הסדר, כדי לאפשר את זה היה צריך להקדים את זמן איסור חמץ, ולאסור את החולין כדי שיהיה אפשר לבאר את התרומה. של האמיתו של דבר, אני רוצה קצת להרחיב בדבר הזה. אנחנו בעצם נוגעים פה בחלק משאלות היסוד של ערב פסח בכלל. וזה נוגע בחלקו לכל הבנת חלק מהדברים שאבא הזכיר קודם, על הקביעה של ערב פסח כזמן ביור חמץ. וזה גם נוגע במקצת לשאלת זמן אפיית המצות, שעלה קודם בדיון סביב התוספתא. ואני אסביר את הדברים בקצרה. מה שאני בעצם מתאר בפניכם הוא את השאלה, הדילמה, במידה ומאמצים את יסוד שיטת רבי אליעזר, שאדם לא רוצה להתקע עם חמץ בבית, ומתוך הנחה שאי אפשר לבאר אותה בשבת, שהוא צריך לפני כן, השאלה שעוררתי כאן, בעקבות תשומת הלב שהדיון מתחיל בתרומה ומתגלגל ממנו לחולין, שעולה כאן שאלת יסוד, והיא האם אני יכול לבאר חמץ לפני שהוא נאסר. אני ציינתי את זה פה לגבי התרומה, מצד הזווית של הניתן של התרומה. כל עוד שתרומה ניתנת לאכילה, איך אפשר לבאר אותה? והאמיתו של דבר, זאת שאלת יסוד בכלל, ביחס לביאור חמץ בכלל. אני אשאל אתכם, אם מישהו ילך ויישם את דורה ויסוף חמץ בחנוכה, אם הוא מקיים מצווה. קיים מצווה? אם הוא יעשה את זה בטבת, קיים מצווה? בשבט הוא יקיים מצווה? באדר הוא יקיים מצווה? זאת מסיבה פשוטה. אי אפשר לבאר חמץ כל עוד שהחמץ מותר. אי אפשר. דומני שזה אחד מההסברים. אני אפרוס
ב-30 יום יש מה לדון עליו.
יפה. אתה מלא פה שאלה טובה. אבל דומני, בואו ננסה לחזור לאותה גמרה שאבא הזכיר קודם. התמודדות של חכמים, עם לשון הכתוב, אך ביום הראשון תשביתו שור מבתיכם. למה התורה כתבה ביום הראשון, תשביתו שור? אז כאן יש באמת שני כיוונים מרכזיים. כיוון אחד שנמצא בגמרא ואומץ על ידי הרמב״ם הוא שיום הראשון אין הכוונה לחג המצות, אלא הכוונה לי"ד שהוא חג הקרבת הפסח, והחמץ מתבאר בזיקה לקורבן פסח. אבל יש שם בעליל בגמרא גם הסבר שני, ואני רוצה בעיקר לאמץ אותו לפחות לפתח אותו בעקבות מה שהערנו כאן בדברי רבי מאיר, לראות שאותו קו, השאלה הזאת היא שאלת היסוד שלו. והיא שהתורה צריכה לכתוב, אך ביום הראשון תשביתו שאור, כי אי אפשר להשבית שאור כל עוד שהוא מותר. שאדם ייקח כיכר לחם ויבאר אותו כשמותר לאכול אותו, זה פשוט דבר שהוא לא אפשרי. אני אסביר יותר מזה. לא רק כי אין לך קיום של ביאור אז, אלא בפשטות זה לא חמץ עדיין. כי חמץ הוא מושג הלכתי. לחם בחנוכה הוא לא חמץ שמותר לאכול אותו. הוא פשוט לא חמץ. הוא הופך לחמץ יחד עם הכניסה של החג. מצד שני, אתם ודאי מבינים שאם אדם יבאר את החמץ בפסח עצמו, בחג המצות עצמו, זה כבר מאוחר מדי. וכאן נוצר מצב של ערב פסח.
זה מה שרוב אמר לגבי אפיית מצה. אין מצב משמע.
נכון, נכון מאוד, מיד ניגע בזה. זה המצב של ערב פסח, שבו ההלכה היא מתרימה את איסור, זמן איסור החמץ, על מנת שיהיה אפשר לבאר אותו. כשאני רוצה להזכיר, שלפי שיטת התוספות, הרמב"ם חולק על זה, כפי שתלת התוספות, מעיקר הדין, זמן ביאור החמץ הוא לא לפני חצות, אלא אחרי חצות. וזה ההסבר הפשוט של שתלת התוספות, זה מופיע בפסחים בדף ה', זה הביאור הפשוט, שלא ניתן לבאר חמץ כל עוד שהוא מותר. עד כדי כך מובאים הדברים באור זרוע, שגם שמדרבנן הקדימו את זמן ביאור חמץ לפני חצות, שאני לא זוכר את שמו, ואחד מבעלי התוספות היה משייר לעצמו כזית של חמץ, כדי לשרוף אותו אחרי חצות, כדי לקיים את המצווה הדאורייתא, כי הוא חשב שהוא מחמיץ את קיום ביאור חמץ, שהוא שורף אותו כשעודיין מותר מדאורייתא. אני יכול לומר שלדעתי הפתרון הלמדני לשאלה הזאת הוא פשוט, והוא שאנחנו אמורים לשרוף חמץ בתחילת שש, כאשר הוא נאסר מדרבנן. אני כל שנה, יש לי לבטים, אני אשתף אתכם, השנה הלבטים האלה לא יהיו, כי נשרוף חמץ בי"ג בשעה שישית, אבל שהרבה אנשים הם גומרים לאכול את החמץ לפני סוף שעה רביעית, והולכים מיד ושורפים אותו. והם שורפים אותו בעצם בזמן שהוא עדיין מותר. וגם אם זה בשעה חמישית, אני לא ארחיב בזה, אבל הרב מבריסק בחיבורו לרמב״ם מסביר שיש רק איסור גברא אז על חמץ ולא איסור חפצה. החמץ בחפצה נאסר רק בתחילת שש. אני הרבה פעמים מהרהר שאולי זה דווקא חייבים לשרוף בתחילת שש, כי בתחילת שש החמץ כבר אסור בהנאה. אני כל שנה מסתבך כי אני רוצה לחכות עד תחילת שש, וכל השכונה כבר שרפה הרבה לפני כן, ואני תמיד מתלבט בזה, מה לעשות? אתה יכול להעיד על זה, נכון? תמיד מתלבט מה לעשות עם זה. אבל מבחינה יסודית, לבאר חמץ כשמותר לאכול אותו, זה מושג לא פשוט. באיזשהו מקום, השאלה שהתעוררה כאן, לגבי היכולת לבאר תרומה מלפני השבת, כי אני רוצה לבאר אותו כשלא ניתן לאכילה, ולכן אני צריך לאסור את כל החמץ כדי שהתרומה לא תהיה לאכילה, היא בעצם שיקוף של שאלה הרבה יותר גדולה, וזה פתחתי את השיעור, של ההבנה המושגית שמה זה ערב פסח. ערב פסח, אני אומר כרגע, אני לא נפתח את הרעיון שהוא סביב הקורבן, אלא שהוא סביב החמץ, זה היסוד שלו. היסוד של ערב פסח הוא שהחמץ נאסר לפני כניסת החג, בזיקה לחג כמובן, כשיהיה אפשר לבאר אותו. אומרים אחרות, כדי לכונן את המושג של חמץ, אז ושעדיין אני אספיק שבפסח אני לא אהיה עם חמץ, אני צריך לבאר אותו לפני כן. ובעצם מה שקורה בערב פסח של חג ושבת הוא, שאני משתבשת לי המערכת המושגית שלי. כי אני בשבת, אני חוזר, אולי לא יכול לבאר את החמץ, אז אני רוצה לבאר אותו בי"ג. ואם אני רוצה לבאר חמץ בי"ג, עולה שאלה פשוטה, האם אני יכול? כן? האם אני יכול באמת לבאר חמץ בי"ג? ובלשון בעל המאור, אם אני חוזר להערה שלך, שלא הדגיש את הצד של התרומה, שהכל נעשה כדי לבאר את התרומה, אלא שהדגיש את זה מהצד של ביאור חמץ, אבל זה יסוד השיטה שלו, כלומר, ההצהרה שאסור לאכול חמץ בשבת, שאוכלים מצה בשבת, היא שאיסור החמץ מתחיל בשעה 12, ואז אומר בעל המאור, אני מבאר אותו, בעל המאור מדגיש שמבארים את החמץ בזמן איסורו, זה יכול להיות גם מהשיקולים של חמץ, זאת אומרת מהשיקולים של תרומה. שארי הזכיר קודם בצדק, שדומה שזה גם נוגע לאותה שאלה יסודית שמתי לאפות מצות. כן? אותה שיטה שבבריסק לא נוהגים אותה, אבל שיש לא מעט בעיקר חסידים שנוהגים אותה, והוא לאפות מצות בערב פסח אחרי חצות, אז הוא מצד אחד יכול להיות על רקע הקורבן, אבל הוא בהחלט אחד מההסברים היסודיים שלו, הוא שהוא על רקע הדברים שנאמרו כאן, שמצה הוא הרי דבר שהיה יכול להיות חמץ לולי לא שמרנו עליו. ולכן סוברים אותם שרופים מצה בערב פסח אחרי חצות, שחלוצי מצה חל על מצה בתנאי שבזמן שאפו אותה לו הייתה מחמיצה, היא הייתה חמץ, והמושג חמץ בא לעולם רק בזמן איסורו. ועד כדי כך מגיעים הדברים, שביחס לשנה הזאת, אם ראינו קודם את הפירוש שארי בעיקר הדגיש אותו בתוספתא, שהרבה ראשונים כך פרשו, ואופה לו מצה מערב פסח, זה בא לומר, תופה את המצה השנה ביום שישי כדי לא להסתבך עם חליל החילול שבת, מופיע בשם רשי במורדכי, אני אצטט את זה, סליחה, בספר הפרדס, בשורה 149, ערב פסח שחל להיות בשבת, אסור לאפות מצה מבערב שבת. הראשונים אמרו משום מידור מצווה, אבל מצינו בו איסור דאורייתא, כך הובא בשם רש"י. דה הוגשו מצות לפסח, בשלי פרק בתרא, צלי אש ומצות. מה עשיית הפסח משבע שעות ומחצה ואילך? אף עשיית מצה כן. ואכילת מצה נע מיוקש לאכילת פסח, כי דה רבה, דמה רבה אכל מצה בזמן הזה לאחר חצות, ובלעזר בלעזר יצא ידי חובתו. אז למה ההסבר שניתן כאן הוא פסח, אבל לפי שיטת רש"י, יש לאפות את המצות השנה בליל הסדר. אני חושב שצריך לדוק שלום בית לפני שמישהו הולך לעשות את זה. הרב ראם הכהן אמר לי שהוא רוצה לעשות את זה השנה, אמרתי לו, כדאי לך לדבר עם אשתך לפני כן. אבל ודאי שיסוד הדין הזה הוא בנוי על חלק גדול מהיסודות שנאמרו כאן. דהיינו, המצה בא לעולם כשהחמץ בא לעולם. והחמץ בא לעולם כשהאיסור של החמץ בא לעולם, או רש"י מדגיש, ליתר דיוק, את הפסח. ועל כן, כדי שיהיה אפשר לבאר חמץ בערב פסח שחל בשבת, לפי אותה שיטה, לפי שיטת בעל המאור, צריך לאסור את החמץ ביוד ג', כלומר צריך להצהיר על יוד ג' כחלוצי מלכתי של ערב פסח, כדי שיהיה אפשר לקיים בו ביאור חמץ מצד אחד, זה הדגש של בעל המאור. ואני רוצה להוסיף את ההצעה שאני העליתי כאן, כדי שיהיה אפשר לשרוף תרומה, ולא שאדם ייתקע בבית עם סטוקים של תרומה, וישאיר אותה בבית עד מוצא יום טוב, וייתקע עם זה. רש"י עצמו לא קיבל שום דבר ממה שאני אמר בשיעור הזה. בדברי רש"י ברור שרש"י חשב שאין פה שום חידוש למדני, אין מהפכה מושגית בערב פסח שחל בשבת. ערב פסח הוא י"ד, ולכן אפשר לאכול חמץ בי"ד, ואנחנו כך נוהגים גם להלכה. שהדברים האלה גם באים לידי ביטוי בשיטה אחרת של רש"י, שנפסקה בשולחן ערוך, ובא במרדכי, שרש"י הנהיג כשחל 14 להיות בשבת, לשרוף חמץ בערב שבת קודם חצות, גזירה בגלל שנים אחרות. ולכן מקפידים לשרוף את החמץ גם השנה בי"ג, שהוא בעצם מותר לגמרי. תיאורטית הייתי שמח למצוא אם מישהו מהראשונים היה אומר את שיטת בעל המאור, אבל במקום להגיד על שעה 12, להגיד את זה ממש על שעה שישית גם כן בי"ג, אבל לא מצאתי מישהו בראשונים שאומר את זה במפורש. אני גם חושב שאפשר להבין היטב את זה, את שיטת בעל המאור, כי כל עוד שאפשר לאכול את זה, אם אתה עושה את זה בתורת גזירה, כלומר אתה אומר לעצמך, האמת, ערב פסח הוא בשבת, הוא לא ביום שישי, יום שישי הוא יום רגיל. אז הגזירה אומרת, תעשה כמו כל שנה. אבל אם אתה מצהיר על חלק מיום שישי כערב פסח ממש, הוא מקבל חלוצי מלכתי של ערב פסח, אז להקדים את זה, זה להוסיף עוד כמה שעות לאיסור. מהזווית של התרומה ודאי הייתי נזהר מזה, אולי לכן בעל המאור נזהר להצהיר על זה על שעה 12. אבל שעה 12 אני רוצה לחזור, בשיטת בעל המאור ברור, שזה חלוצי מלכתי של ערב פסח. ערב פסח השנה לא נוותר עליו לפי בעל המאור, לא יחול ביום שישי. אנחנו להלכה לא פוסקים ככה. כן, ורן.
לא, אבל החלוצי זה עדיין, זה יהיה בעייתי. השעה שישית זה בעייתי בשישי, כבר רב מאיר אמר אחרי שעה שישית זה זיקה לליל פסח עצמו. ולפי הוא מרצה לשים חלוצים של יום שישי של ערב פסח, אין זיקה לליל שבת שזה לא יודע.
כן. אז ברשותך, אני רק אוסיף דבר אחד, ובזה נסיים לומר גם כמה דברי אגדה בסוף. יש אחד מהאחרונים שחשב על הדבר שחלמתי עליו. אני מתקשה לקבל שזה הפירוש הפשוט, אבל זה הרוגת שובר. הרוגת שובר רצה לבאר בירושלמי, על פי הירושלמי. הבאתי לכם את הקטע, תוכלו לראות אותו בפנים מיד. הוא רצה לבאר את המשנה באופן שונה ממה שהוא מתברר באופן ברור בתוספתא, הוא בבבלי. וזה לפי הצעתו הירושלמי פירש את המשנה באופן הבא, שלפני השבת הכוונה שעה 12 ביום שישי, כלומר 12 הכוונה זמניות. וזמנן מה הכוונה? בחכמים? יום שישי בזמן הרגיל של ביאור חמץ, דהיינו שעה שישית. ככה מציע הרוגת שובר. תוכלו לראות את זה פה בשורה 99 ואילך. אני מיד אסביר לך את זה. אוקיי? הנה באמת אומר הרוגת שובר, נראה לי פירוש אחר במשנה. וזה לא קיה השבת, רק הערב שבת. ובזה פליגי רבי מאיר ורבנן. רבי מאיר, סביר עלי דנברין הכל לפני השבת, רצונו לומר בערב שבת לפני שקיעת החמה, ולא קבעין קבעין עלי זמן כבכל ערב פסח, וכן מבואר בירושלמי כאן, וכן מבואר בעל המור, וחכמים, זאת הפצצה הגדולה שלו, חכמים סביר עלי בזמנו, וגם בערב שבת קבע לו זמן בשעה שישית. ורבי אלעזר ורבי צדוק סביר עלי בתרומה ממתין עד ערב שבת עם חשיכה, וחולין בערב שבת בשעה שישית, וההסבר, לפחות הלמדני, בדברי הרוגות שעובר הוא פשוט. כלומר, רבי מאיר אומר, היסוד הלמדני שהצעתי כאן משתמר, כשהוא עובר דירה מרבי מאיר לחכמים, רבי מאיר אומר שהכל יהיה בשעה 12, כלומר, בסוף היום, כי כל עוד שמותר, הוא לא מציר על שום איסור, אפשר אבל לומר שבאותו רגע חל חלות שם של ערב פסח. חכמים אומרים בזמנם, צריך לבאר הכל ביום שישי בשעה הרגילה, אם דברי הרוגות שלו מתקבלים, זה ממש, כל י' ג' מקבל חלות שם מלא של ערב פסח, כולל השעות הרגילות שלו. רבי אלעזר ורבי צדוק אומר, ידידי הטוב, מה שנגיע לחולין, בסדר, תעשה כאילו ערב פסח הוא בי' ג', אבל תרומה, הוא ניתן לאכילה, אסור. ורבי עזר רבי צדוק בכל מקרה הוא לא יוצא למדן בשיעור הזה. כלומר, לפי איך שלא נפרש, הוא לא רצה חנץ בבית בשבת, חשב שאסור לבאר אותו בשבת, ואמר, תדאג שזה לא יקרה. זה פחות או יותר רבי עזר רבי צדוק. חכמים, לפי הביאור המקובל והרגיל, הם אומרים שיגיע י' אז ערב פסח, אנחנו לא נוגעים בזה, הפשטות במשנה הוא שאפשר לבאר אותו אז, הרוגות שעובר וחכמים מעביר אליהם את המהפכה המושגית שערב שבת הוא ביום הוא בי"ג ערב שבת סליחה הוא ערב פסח ממש על כל החלויות שלו. רבי מאיר לפי כל הפירושים, כלומר לפי בעל המור ולפי הרוגות שעובר, זה רק בשעה 12 ולא בשעה שישית. עכשיו עד השעה המאוחרת אני לא אכנס אתכם לסבך של הקריאה בסוגיית הירושלמי ולבדוק אם זה מתקבל או לא, מי שירצה אני אעשה את זה איתו אחר כך. אוקיי, אז עד כאן יסוד הדברים. עיקר החידוש שרציתי לפרוס בפניכם הוא להציע שהשאלה הלמדנית המרכזית, זה רק לחלק מהשיטות, והשאלה המרכזית הלמדנית אולי שעמדה במוקד הדיון הייתה תרומה. תרומה הניע את הדיון. התרומה פתחה את הדיון של התנאים, בית שמאי ובית הלל, היה ברור שאי אפשר לגעת בתרומה, וזה בגלל מפגש פסגה כאמור, של התנגשות של שלושה עולמות הלכתיים שצריך ליישב ביניהם. זה מצד אחד הלכות תרומות, זה מצד שני הלכות חמץ, ומצד שלישי זה הלכות שבת. רבי אלעזר ורבי צדוק כנראה סבר שבהלכות חמץ אדם לא יכול להשאיר אצלו בבית מראש, ייכנס למצב שישאר אצלו חמץ בבית, וככל הנראה גם סבר שיש קושי לבאר אותו בשבת, ולכן הוא הקדים את זמן ביורו. ורבי מאיר כאן, על פי שיטת בעל המאור, הוצע שהשיקולים שהנחו אותו לאסור את החולין היו על מנת לאפשר לסרוף את התרומה. שדרך זה נכנסנו פה לעולם שלם של כל מושג ערב פסח בכלל, והשאלה אם אנחנו מצליחים השנה לקיים אותו, וראינו בזה מחלוקת יסודית בין הראשונים, זה בעצם יסוד מחלוקת רש"י בבעל המאור. לסיום אני רוצה כמה דברים קצרים בזיקה ל... לזיכרונו של סבי הגריד, זכר צדיק לברכה. אני חושב שאחד מהסיבות שהתרומה הניעה את הדיון ובאיזשהו מקום נעלמה עם הזמן, הוא משקף באיזשהו מקום שינוי מאוד מובהק בתודעה ובעולם הרוחני שלנו. התרומה יונקת מעולם של קודש. תרומה נקראת קודש. וחלק גדול מאוד מהעולם הרוחני, הדתי, ההלכתי, של חז"ל היה כרוך במושגי קדושה. ועם חורבן הבית והמרחק שנוצר, העולם שלנו עבר יותר ויותר מעולם של קדושה לעולם של איסורים והיתרים. כך למשל, דוגמה מובהקת לזה, מי שלומד עכשיו מבחני הסמכה לרבנות, הלכות תערובות, מכנים את זה לפחות בישיבות, הוא לומד איסור והיתר. הוא לומד מה אסור ומה מותר. ומי שחוזר למקורות היסוד שמכוננים את כל ההלכות בתחום הזה, יודע שדיוני היסוד של התנאים בתערובות היו בתחום של קודש וחול. זה בעיקר עיסוק במשניות בתרומות, שיעסקו בתערובות של תרומה. המחלוקת המכוננת של רבי יהודה וחכמים על מין במינו, אם הוא בטל או לא, היה סביב דם הקודשים שנתערב. שחכמים עסקו בזהות, שהם עסקו בשאלה של תערובות, הם עסקו בזה סביב העולם של קודש. ועולם הרוחני הדתי שלנו היום יותר בנוי על עולם של איסור ויתר. אני חושב שאחד מהדברים שמאוד הניעו את סבי הגריד בעולם הרוח שלו, היה להחדיר לתודעה, תודעה של קודש. הגריד מאוד מאוד דחף את הקהל השומעים שלו, את האנשים שהיו שומעי לקחו, לכונן בתוכם תודעה של קדושה, לדעת גם שקדושה היא לא רק מצומצמת לתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, ושקדושה הוא יסוד מכונן של חיי אדם בכלל, הוא ראה בעין יפה חיי מעשה בעולם הזה, הוא מבחינה רוחנית ראה בזה קיום של הצו האלוקי שניתן לאדם הראשון בתחילת ספר בראשית, פה הורבו מלות הארץ וכבשוה, וחשוב אני חושב להדגיש אותם שתי דמויות שהוא כל כך אהב לתאר, אותם שני כוחות באדם שבישה אמונה בודד הוא מכנה אותם אדם א' ואדם ב'. גם אדם א' הוא מקיים את רצון הבורא, וגם הוא אדם דתי. יש שני מבעים, יש מבעים שונים של עמידת האדם מול האלוקים, אבל זה לא ההתנגשות בין האדם החילוני לאדם הדתי, אלא זה שני מבעים של הדתיות, שהם שני כוחות שנמצאים באדם. ורעיון הקדושה כרעיון שאדם צריך להחדיר את התודעה שלו בעולם של חול, בעולם המודרני שהוא עולם עוד יותר של חול, הייתה אחד מהדברים המרכזיים שהרב חתר עליהם. דבר נוסף שעלה מאוד בדיון בשיעור הוא שההלכה מכוננת את המציאות. אני דיברתי כאן על זה בתחום של זהויות של חפצים. כלומר, כדי שחפץ ייחשב חמץ או לא, הוא תלוי בהגדרה ההלכתית שלו. ראינו כאן דיון ביסוד שאולי איסור של ביור חמץ או אי היכולת לבאר חמץ בשבת, ולא בגלל שהוא אחד מלמתת מלאכות, אלא שבגלל שבעולם של פסח הוא נחשב השבתה, בגלל שבעולם המושגים של פסח יש לו משמעות, אז לכן הוא נותן לו משמעות חדשה, והוא יכול לקחת פעולה שאולי היא ניטרלית בשבת רגילה, אולי בשבת רגילה היא מותרת, אבל בערב פסח שחל לשבת הוא מקבל זיהות מתוך ההלכה, וכך גם ביחס לזמן. ההלכה מעניקה, היא מכוננת את הזמנים, ושאלה של חלות שם של זמן, של חלות שם הכללי של ערב פסח שעסקנו פה. האפשרות שעלתה בחלק משתות הראשונים, שהשנה לא אפשר לוותר על ערב פסח, ולכן צריך להצהיר על י"ג בחלקו, כעל ערב פסח, הוא בא מתוך אותו התפיסה שההלכה היא יסוד המכונן של הזמנים, הוא קובע את הזהויות של הזמנים. שלדברים האלה יש זיקה ברורה לנקודה הקודמת של הקדושה, הגריד האמין בכל ליבו שההלכה נותנת לנו מסגרת, שהיא המסגרת הנורמטיבית שבאמצעות קיומה, לא רק על ידי מעשה מצווה, אלא גם על ידי קיום שבלב, האדם יכול לכונן את חייו כחיים קדושים. לדברים האלה יש גם זיקה מסוימת לדברים שיצאו לאור מעזבונו של הגריד על פסח, באנגלית זה Festival of Freedom, נכון? בשיעור השני כאן, שנקרא עבדות וחירות, הגריד מדבר על, הוא מנתח את הזהות של עבד, את האישיות של עבד. ואחד מהדברים המעניינים כאן, הוא מנסה לעסוק ביסוד הפטור של המצוות עשה שהזמן גרמן. בניגוד אולי למה שרבים חושבים, שזה בגלל שהוא משועבד לאדוניו. מעין ההסבר של אבו דרהם לפטור של נשים מצוות עשה שהזמן גרמן, הגריד כאן חותר להפריד לגמרי בין הפטור של עבד מצוות עשה שהזמן גרמן לבין פטור נשים. זה דברים שידועים מקדמה דמה בשמו, שבעוד שאצל עבד, בעיקר לפי דברים של הרמב"ם, למדנו כאן על הלכות גירות, שעבד זה מקצת יהדות. ואישה ודאי, זה לא, הפטור ממצוות הוא לא בגלל חיסרון בקדושת ישראל, ושבות שבעבד הפטור ממצוות הוא בגלל חיסרון בקדושת ישראל. כאן הגריד מדבר על כך שיסוד הפטור של עבד הוא כי אין לו תודעת זמן. ותודעת הזמן הייתה אחד מהנושאים שמאוד מאוד העסיקו אותו. רעיון שהוא בעיקר קלט אותו מברקסן על הזמן האיכותי, שבניגוד לזמן הפיזיקלי שהוא כמותי, שבו כל יחידות הזמן הן שוות, והזמן צועד בכיוון אחד, ברקסון פיתח רעיון של זמן איכותי, שזמן שחווים אותו, זה לא רק זמן שחולף ועובר. והגריד ראה ברעיון הזה של ברקסון, רעיון יהודי עתיק יומין, הוא חשב שזה מבוטא דרך ההלכה. ברקסון סייע לו להגדיר את מה שתמון בהלכה במשך דורות רבים לפניו, והוא כונן לזה כמעט את כל הזהות היהודית, בזיקה למסורת, בזיקה לסיפור יציאת מצרים, קריאת התורה כמשחזרת למעמד הר סיני, והוא הרחיב את העירייה בהרבה מקומות בכתביו בהקשר הזה, ודיבר בעיקר על בניית התודעה, הזמן של יהודי, שבו הוא חי ברגע נתון, אבל ברגע הזה הוא חווה את העבר, הוא צופה אל העתיד, והצירוף של החלומות, של החזון של העתיד, יחד עם ההזדהות עם העבר, מכונים את התודעה העכשווית, שמגלמת, מקפלת בתוכה מחויבות יסוד לתורה, יחד עם אמונה בעתיד ובקדושתה של, של, של כנסת ישראל. והעבדות חסרה את תודעת הזמן. העבד הוא כמו טירון. המעטים מכם שהיו בצבא יודעים על מה אני מדבר. כן? וטירון רק רוצה שהזמן יעבור. הוא לא מנסה לחוות אותו, הוא לא מנסה לנצל אותו, הוא לא מנסה להסיק ממנו. הוא בתודעה שלו לא קשור לא לעבר ולא לעתיד. הוא נהדר משהו מאוד מאוד יסודי. לתודעה של בן חורין היא התודעה של האדם שיוצר לעצמו מודעות לזמן, שיודע לחוות באופן עמוק את הזמן, וזה אחד מהמשמעויות העמוקות של היציאה לחירות. אנחנו השנה מציינים 15 שנה לפטירתו של הגריד, שזה כבר איזשהו פרק זמן מסוים שמתחיל לעבור. אני יכול לומר שבעולם שאני גדלתי, אני תמיד הייתי זה שפחות הכיר אותו. כי הייתי מוקף באנשים שהכירו אותו משנים, היו בוגרים ממני, והכירו אותו בשנים שבהם הוא היה יותר בכוחו. היום כשאני כבר מעל גיל 40 ואני מסתובב במקומות, אני כבר זה שהכיר אותו יותר טוב מאחרים. בישיבה בוטניאל, למשל, אני היחיד שראה אותו. למרות שיש שם גם רמי, גם ממוצא אמריקאי, וזה לא ראו אותו. וגם פה בחדר, אני לא יודע כמה מכם, הורים שלי, אני יודע ש... כמה מכם בכלל ראו אותו. וצבי, אתה ראית אותו, נכון? גם אתה. אוקיי, ברוך השם, אשריכם. כן, אני יכול לומר שהזמן הזה שעובר הוא... קודם כל אני מרגיש איזושהי שליחות. לשתף בחוויה של מפגש עם אדם כה גדול. אחד מהדברים שאמרתי לתלמידיי, אני אומר את זה כמעט כל שנה לתלמידים, הוא שאני מתבונן ממי הם לומדים, אני נזכר ממי אני למדתי. אבא מרי שהוא רבי המובהק, מסבא למדתי פחות, אבל בכל זאת זכיתי. ואז אני נזכר בדברים שפעם סבא ציטט ממש בסיפוק עצום, שהוא פעם ראה מישהו שראה מישהו שראה מישהו שראה מישהו שראה מישהו שראה את הגאון מווילנה. ואז אני אומר להם, תדעו לכם שאתם עכשיו רואים מישהו שראה 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 את הגאון מווילנה. כן, אני מרגיש מעין שליחות, כלומר, כשאני לומד איתם, אני מביא להם את מה שקיבלתי מרבותיי. נכון, זה נעשה בצירוף עם העולם העכשווי, בעולם שלי. כן, השיעור הזה, יכולתם לראות שיש בו הרבה יסודות למדניים, ויש גם יסוד פילולוגי טקסטואלי שסבא לא עסק בו. ואני מקווה, רוצה להאמין, שהיה לרצון לו, שגם אני חושב שזה ממש לא סותר, ואני חושב ש... זה נותן גם מנוף ליכולת הלמדנית להגדיר את השאלות שנדונו, כפי שרציתי פה לפרוס בפניכם. אני חושב שאחד מהדברים שהוא רצה זה לא חקיינים אלא תלמידים, ותלמיד הוא גם חושב בכוחות עצמו. ובכל זאת, המרחק של הזמן הוא אצלי לפחות מלא הרהורים לגבי היכולת של תורה של חכם שחי בעולם מסוים, עולם מושגים מסוים, בדור מסוים, לא תורה לדורות. ואני חושב שלגבי הגריד עצמו, שזה אכן המצב, שהתורה שלו היא תורה לדורות. כלומר, שגם דור חדש, שאולי לא מכיר את הפילוסופיה הנאו-קנטיאנית, ולא בדיוק עוסק בפילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, אבל בכל זאת ימצא עניין בשאלות שהוא שאל, וזאת בגלל, אני חושב, דבר מאוד מהותי. צירוף של שני דברים מרכזיים. ראשית, השאלות המרכזיות שהגריד שאל את עצמו לא היו שאלות השעה, היו שאלות הנצח. הוא היה מודע מאוד לשעה שהוא עמד בה. וכך, כשהוא עסק בחוויית האמונה, כשהוא עסק בחוויות אנושיות, בשאלות של זהות יהודית, של היכולת של האדם לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, הוא עסק בזה בריא הנצח, הוא גם עסק בזה בריא הדור שלו. והוא היה מודע לדברים האלו. ביסודו של דבר, השאלות שהוא עסק בהן, הן היו שאלות מהות של החוויה האנושית, של החוויה של יהודי, וגם התאומות של התשובות שהוא נתן, הן היו מתוך מקורות הנצח שלנו. למרות שזה מתוך מגע מאוד הדוק עם הגות בת זמנו, אני חושב שהדברים האלה השאירו אותו, את המבט היהודי הפנימי, אבל הוא לא חתר, בדומה למה שחתרו גדולי האורתודוקסיה בגרמניה, לסינתזה עם התרבות המערבית. הרש"ר הירש למשל חתר, כמיטב הבנתי, לסינתזה בין העולם התרבותי הרוחני המערבי שהוא הזדהה איתו לבין התורה. כך למשל, הם דיברו בגרמניה על גרמני בן דת משה. הגריד לעומת זאת, לעולם לא חלם על אמריקאי בן דת משה. הוא תמיד חלם על יהודי שיכול לחיות בעולם המודרני, שיכול להיות אמריקאי, אבל שיודע שהיהדות האמריקאיות או הישראליות או המערביות לעולם לא יעלו בקנה אחד, הוא לא ישלה אף פעם את קהל שומר, ובמידה והוא ראה סתירה ביניהם, הוא לא ראה בזה שום בעיה, והוא יהודי. המוטו שלו היה גר ותושב, אנוכי עמכם, שיהודי הוא תושב העולם, והוא משתף פעולה עם העולם, אבל הוא גר, הוא יודע שיש לו זהות אחרת, והתורה שלו עסקה בשאלות של נצח, והיא נתנה לזה תשובות מתוך התורה שהיא נצח, והוא הביא לנו ברכה גדולה מאוד לעולם, ואני מרגיש מאוד מחויב למורשת הזאת, אשרינו שזכינו לראות אותו, יהי זכרו ברוך. תודה רבה. ואי, אתה רוצה להוסיף? כן, בבקשה, כן. ואי, תודה רבה. זה קוראים לאבא.
הבאתי לשמוע לא להשמיע, ואני חושב שהם בלוח שניים לאחד. אבל אמנם הקישור הזה, מה שהולך לספר כאלה, זה חלק על הרב, ובחלק גם על עצמי, שאני צריך להיים פחות. אני אזרק ערב 58 שנים לאחור. אני כבחור צעיר למדתי מגיל 12-16, בספר רב חיים בלי לורי ועברי ערבות לזכות לברכה. עברתי על זה שאתה בתיכון, ובראש ראשונה הייתה סיבה אחת ללמוד אצל הרב. השנה הראשונה שהייתי בישיבה, שהייתה שנה טוב שחוב, שנת בגד אלו טוב שאינטרת, טוב שניוד, רב עוד לא היה מגיד שהוא משורים בבלבטי ומוריה בתיום שלישי בערב, אז פה בשם נכנסתי בבית מדרג קצת משוטט. פעמיים טוב נשאים משוטט, נגשו אליו ונגשו אליו לשורים. במקום, שיעור אחד למחירת חמץ, זה היה בשבילי בכלל לא מעל מרדן. כשבחיים ברלין ידעו, יש לו בשבר, יש לו אדם גדול, וגם רבות אחרי בואו תחריך וריץ אותו, אבל לא ברמי שיבתי, זה זרועים, זה קודשים, לא בעצם. פתאום נכנס שמעתי שיעור, והתחיל לראות את כל הכיוונים, בלא שום הכנה, הם אפילו. השיעור השני היה זה ששמענו, הנושא שבאנו הערב. זה תגלית. וגם כי תפסו אותו, מסתבר במסדרון, רבי בבי עושה שפרס, בבי אנחנו זוכרים בשבס. בסדר. נכנס. רבי שיעור במקום. אני לא יכול לומר שאני זוכר פרטי השיעור. וגם חלק אני יודע, וכזה שזכרתי לפני כן, כמה השתרבה בדיוק ששמעתי אחר כך. מה שזכו לי בוודאות באותו שיעור, דווקא מעידה שבו, אבל בעידה מתחבר דוד שאתה אלית. איפה הוא הסתבך? הסתבך אתה בעולם המערבי. התחיל לקרוא בעל המאור, רשע 12. תהי, תכנסת בראש 12, תרוע בכלל. והתחיל לדון שבעל המאור בשעה 12, בערב פסח, שזה כבר שעה שישית, שעה שישית בפועל. לפני 12, פה זה 12. פתאום מי שזרק לו בבי, זה לא זה. אני משער, אבל זה רק השער. זה היה קצת דמות הרבה שעבר, הנקודה הזאת, הבעידה הזאת. שהוא הלך אחר כך לכיוון הזה, וממש בא למור, זה מה שרוצה לומר, ואולי גם כן הנקודה הזאת שנקראת איסור. זה אני לא זוכר. אבל יש דברים, כולנו יודעים, לפעמים אתה זוכר יותר את האדם ואת המעמד, אשר פתי השיעור. השיעור הזה, בשבילי פתח עולמות. והשליטה, הבהירות. ואז הוא היה בסיאו, הוא היה בין 46-47. כאריה, הוא התנפל על סוגיה והתנפל על ציבור בצורה חיובית. השאירו שהוא כבירו שהוא מדהיר. אתה צריך לראות אותו לאי זקנתו, כשמשהו מעוצמה, מהלחף, מהדחף, מהשאגה של הארי, כבר ירדה. אני שראיתי את התורה הזו, כאשר זה בשיעור הזה, ואני אומר, בפרט לפני כן, אני באתי ערב, חשבתי שמשהו, לא יודע מה שאתה הולך להגיד, אבל הרגשתי עצם מה שאני הולך לגבי שיעור בנושא הזה, אני עוד פעם בחור ב-16, בא לשמוע את דברי תורה. ואני מרגיש, מידה מסוימת, שחזל אומרים, בא ביבמות, אמר, דמי, אם אנחנו גורים בעולך העולמים, אפשר אדם שגור בשני עולמות. אמר, את הגמרא שתמיד חכם, כל דבר שזה דברי תורה למרים מפיו, ציפתתה ידו עבוד בקבר. התחושה שלי, חלק מה שאמרת, הוא אמר בשעתו, וחלק שאמרת, הוא לא אמר בשעתו. המילה הבאה, כשאתה ציינת, הדחף, הכיוון, העוצמה, זה מכוחו ומכוח כוחו. אני אומר לך, יש כוח, מעלה בשום בזיכרוני, בזיכרי, בזיכרו של רב הגדול. תודה רבה.
תודה. תודה רבה.